ראש השנה ויום הכיפורים. ואמר את ההלכה המפורסמת שכתב מורם, שמלך אוהב צדקה ומשפט, התעה ואמר לא אוהב צדקה ומשפט, אפילו שלא אמר המלך המשפט, כיוון שזכה המלך, אין אחרים. ככה אמרו. ובאמצע הדרשה קם הרב אברהם גילד, שהיה רב ראשי של בבל, ואמר, אנחנו לא כך נוהגים, שאלה קיבלנו את הוראות מרן, ואנחנו פוסקים שחוזר. תרביר את החיים שתק, ועודה לדברת. ועוד הרבה דברים היה, שהיו ידוע ובבל, שבכמה וכמה עניינים לא נהגו כמו בנשאי. אני פעם הייתי באיזה בית של איזה יהודי בבלי, עושה שם איזה סיום, והייתי חנעקב יוסף, והיה שם ספרים כדרך אחד, והם מחטטים בספרים, מקום ספרים ישרים. בין הספרים היה צידור ישר, פוס בגנת. שנת דפי סמך, הבן ישחי בחיים. ומי שהוציא את הסידור הזה היה רב עזרא דרגו. היה שם בפירוש, מלך אוהב את זה המשפט, בימים בעצר הזה שבו אומר המלך המשפט, ואם שכח חוזר. תראה, תראה, בגנת, פוס בגנת. זאת אומרת, זה לא, היום באים מנסים לשכתב לנו את ההיסטוריה ולהגיד לנו כל מיני הלכות חדשות. זה לא מדויק, לא נכון. ונשחי כתב שכתב, הוא נמשך בזה, אחר כך פוסקים האשכנזים כמו מורם ורבינו זלמן והיעדם ועוד ואחר. אבל זה לא ככה. עד רבה, אתה רואה בשאלות תשובות צדקה ומשפט של הרב צדקה חוצב הראשון, הוא היה לפני זמן רבינו חיים ולעצר הוא היה. לפני 300 שנה, 300 שנה בערב, כן? שנת תף, דלת הוא היה. ואז הוא כותב שמה, הוא כותב שאנחנו קיבלנו את הוראות מרן השולחן ערוך, והעיר בבית, היא בגדד, אגפי המחוזותיה, כולם קיבלו עליהם את הוראות מרן. אך זה חצלת, הוא רבן של כל יהודי בבית, לסימן קופיות, גם כן כותב. גם הרב פעלים עצמו, בן ישחי ברב פעלים, בחושן משפט, סימן ב', גם כן הוא כותב ככה. גם היה הראשון לציון פה הרב יצחק ניסים, כתב שאלות תשובות יין הטוב, שם כתב בסימן כ"ח, גם כן שבבבל קיבלו עליהם הוראות מרן בית יוסף. גם כף החיים שהוא יליד בגדד, ביעקב סופר, כותב בסימן דף ס"ח, שכן הוא בכל ארצות ספרד, מזרח ומערב, וגם בארצות בבל, שקיבלנו עלינו הוראות מרן בית יוסף. ככה בניסטור, יש רשימה ארוכה, לא פשוט להראות אתכם כאן, של פוסקים שכותבים שההלכה כמה. מה שאמרתי, צריך מי שפוסק, צריך לעשות תשובה וכפרה, תשובה ביום הכיפורים, רק כתבו הפוסקים, כלב, מעריף, וישב יוסף, גם כן, יוסף בוגלה כותב ככה, הגאון חילה כותב, תמיד חכם שהגיע להוראה, יורה על פי הדין דווקא וטוב לו. בזמן הזה אין לחזור אחר השוטים לפסוק מהם, אלא מספרי הטור ובית יוסף והשולחן ערוך, ומהם אין לנטות ימין ושמאל. כך שולחן ערוך קבלו זלמן, בהלכות תלמוד תורה, כותב הבית יוסף גדול בישראל, ברעדיו ויריב איש את ראשו, ועיין מה שהשיב על אותם המקשים ומשיגים שולחן ערוך ודומיו. אז דברי חיים מצאנס כותב, הרבה אומרים, מקשים על הבית יוסף, רוצים לצפות דבריו, אומר מה אתה נהיית את זה גדול ממנו, מה הוא לא ידע את הקושייה הזאת, מה נדע כדאי אוהב, לכן, וכדע שזה פשוט הדבר הזה הוא צריך תיקון. גם רבי יום טוב אלגזי, שמחת יום טוב שלו כותב, באיסור ערבה, נחתנן בחומרות שכתבו הפוסקים, אפילו נגד מה, כך כתב רבי יום טוב אלגזי. אבל בערך השולחן של רבי יצחק טייב כתב שבין שלמה למיאדו חלק עליהם וסתר את דבריהם ואמר קיבלנו את הוראות מרן גם בדין ערווה החמורה. וכתב גם בחקר הלב שגם בדין ערווה בכל הדברים. אמנם שרב פעמים כתב שאנחנו מחמירים בערווה נגד ההמרה, תכתבי בשם רבי יעקב יוסף הרופא, זה רב רבו והסבא שלו ועוד, אבל כל הפוסקים כתבו שמתי אנחנו נפסוק נגד מרן לחומרה כשאין עיגון. למשל, אישה עגונה שעובד, הסתפק אשת איש, אבל אם זה יגרום לעיגון ומרן מתיר, אנחנו נלך אחרי הוראות מרן הבית יוסף. גם כאן לגבי ספק ספקה, אם עושים נגד מרן הבית יוסף, גם בזה דרים הפוסקים. אני רק עוד כמה דקות נסיים את הפרק הזה, נעשה הפסקה, אחר כך נמשיך עוד קצת בעזרת השם, כפי שהתלו של גוף, תל עדותו. עכשיו עוד דבר אחד, יש בשולחן ערוך ביורה דעה, סימן ראיה, כתב כך, קבלת הרבים, חנה עליהם ועל זרם, אם רבים קיבלו עליהם איזה קבלה, חנה עליהם ועל זרם, כמו שהאשכנזים למשל קיבלו לא לאכול קטניות בפסח. ואפילו בדברים שלא קיבלו בני העיר בהסכמה, אלא נהגו לעשות גדר וסייג, וכן הבאים מחוץ לעיר לגור שם, הרי שאנשי העיר חייבים לעשות כתקנתם. ולמה? מרן הבית יוסף כתב שזה נדר בדאורייתא. משום לא יחל דברו והווה נדר מדאורייתא. בא החתם סופר וכותב, מי שמבטל מנהג של פוסק, שקיבלנו את הוראותיו של אותו פוסק, עובר משום נדר שדאורייתא. וכפי גם השדה חמד להלכה. בסברת התשבט יש עוד איסור, איסור מחלוקת מדאורייתא. שהוא מורה ברבים או בפומבי נגד השולחן ערוך. וכאן לא אגיד, כמו השולחן ערוך, מה אתה עושה נגד? יש עוד עבימה. יש פה כמה עבירות, גם בגלל רבותיו, חבר כסרם, וגם איסור נדר דאורייתא. עכשיו יש גם איסור מחלוקת דאורייתא, זה לפי התשבט. אחרת צריך להיזהר, יוצא כל המשנה ידוע תחתונה, בית יהודה כותב עוד יותר. אומר כך דתקו של היצר הרע, להגיד לבן אדם להחמיר מכאן, ששאחר כך יקד משם. העבירה גוברת עבירה. ולכן הולך בתום, הולך בטח. באמת, כשכתבתי את הדברים האלה, הייתי באותו יום, שבוע שעבר אצל הרב משאש, גם היום פגשתי אותו. הראיתי לו כמה מהדברים, ביקש ממני, הוא כתב עוד איזו שורה אחת. שאלתי אותו האם זה נכון, שיש היום טענה, יש כאלה גם הוציאו ספרים, שכאילו במרוקו לא קיבלו עליהם הוראות מרן. באמת אנחנו רואים חלק מהמנהגים של יהודי מרוקו הם שיטות הרמן. דירקתי איתו, כי הוא באמת בהלכה היום גדול הדור. אמרתי לכם, ישבתי איתו היום, הייתי שלושה שאלות של עגונות שהגיעו לשולחנו של מרן, ועברו את כל הרבנים, הגיעו למרן, ובסוף זה הגיע אליו. אחד הסיפורים היה סיפור מאוד מאוד קשה. סיפור עם ילדה, אביה חי עם אמא שלה, שאמא שלה הייתה בהליכי גירושים מבעלה ולא קיבלה גט, והוא חי איתה והביא את הילדה הזאת. והוא הרב מוצא לפתח להתיר אותה, שלא עוזרת. היא רכה בא להתחתן, מוצא לפתח שהיא... עוד כמה, וראיתי שמרן, רבי עובדיה, קיבל, יש לו כנראה עומס, מה שיש לו עומס שולח אליו כל השאלות שלנו, עגונות, של לא לכם, דברים כאלה, והוא ברוך השם. והראה לי אחרי זה במגירה שלו, אמר לי, משתבח, אומר, כבר 30 ממזירים הזדמתי, שהיו אסורים, זאת אומרת, היו שולח חיתון, הוא הראה שהם לא ממזירים, שהם מזדמתי. אז הוא כתב לי ככה, נקרא לכם מה שהוא כתב. גם במרוקו בארצות המערב כולם קיבלו עליהם הוראות מרן, גם באיסור ויתר, גם לערווה חמורה, ולשום פקפוק וערעור. ומה שקיבלנו היה שני החיבורים, בית יוסף ושולחן ערוך. אך בדק הבית, בשאלות תשובות עסקת רוחב, בשניהם של מרן רבי יוסף קארו, אומר, לא היו נמצאים אצלנו, לא קיבלנו אותם. גם קיבלתי שרבי שלמה אבן דנן מחפר ספר מקץ שלמה, שהיה צאצאו של הגאון רבי שמואל אבן דנן, שנולד במרוקו ועלה בצפת. הוא היה מבין 200 הרבנים שסמכו את מרן וקיבלו עליהם לרב בכל אשר יורה. עד כאן שמעתי מרבי שלמה. כשאני לעצמי, אומר הרב משאש, זה יקרה, אני אין לי כל הספרים של מורנו הגדול, הגאון הרב עובדיה יוסף, שהגם שאני חולק עליו בכמה פסקים, הוא אוהבני אהבה נמרצת וחזקה כנולה. אומר, הוא, אבל הוא יש לו הרבה ספרים, והוא מוכיח מהספרים שהלכה כמו מרן. והוא, יש בכוח הספרים שתחת ידו להוכיח כהאמת עם מרן השולחן ערוך. אבל אני אין לידי ספרים, אבל אני חותר בפקקי הסלעים. בכל כוחי, הוא עשיתי ביד או ככה, כל כוחי, עוד אוסיף, מה שאי אפשר לכתוב בספר, למצוא דעת מרן מתוך דברי הגמרא והראשונים, כי דבריו הם עיקר, ואין אנחנו אומרים, אילו ראה שאלות ותשובות פלוני היה חוזר בו, או אילו ראה פוסק פלוני היה חוזר בו. כי אם נאמר כך בכל הלכה, אם כן, מה אנחנו לא? זאת אומרת, כל השולחן ערוך תגיד ככה, תמחק את השולחן ערוך עושה שלום, ולכן, זה ודאי שזה דברי אמת. אז לכן זה טעות שאומרים שלא קיבלו, אלה לא קיבלו, אלה לא קיבלו, אלה לא קיבלו. עכשיו, לפני שנסיים את הקטע הזה, צריך לשמור את מנהגי אבותינו. חוץ כמובן מחומרות שאדם רוצה לנהוג, או שהיה שצריך לנהוג בתוך ביתו, זה משהו אחר. עכשיו, עוד פעם, צריך לדעת שאדם צריך עוד פעם שמועה עומד לפניו, ואם רוצה להזכיר אותם, להזכיר אותם דרך ענבה ודרך ארץ, מילה בסלע. כמו שכתב הבח, הבח כותב, כל מנהג הוא הלכה שיזרו אותו דברים, גם כשגדול צובח, אסור לבטל את זה. וכך כותב רבנו החידה ביוסף עומד סימניות, אומר, יש חכמים בעיניהם, הרוצים לשנות נקודי התפילה על פי הדקדוק. כמו שאומר, קום נקדישה ולעביצה, נקדישה ולעביצה. ועליך הלך לעמונך, ועליך לך ועמונך. רואה, אולי רוצה לצלם למחתנו, כדי שאינו מצודר, שחקנו בתורתה, תורתך, צדענו מתובך. שמח נשאר לשעתך, תשאו מה כותב הרב חידה. אומר הרב חידה, פערו בהם שכל ישראל הם וחכמיהם ורבניהם טעמו, טעו במדבר, טעו במדבר, טעו במדבר. ולא ידעו לקלוט את תיבות, אם הוא דקה טעו מנקודות הקצף, עושה חדשות, מזלזלים באנשי רבבות ישראל, ויש לבטל טעתם וחופם לכבוד השם ותורתו, לכבוד גדולי ישראל ושונים ואחרונים, רבים ועצובים. מהראיות גבר חשיבי דרומאי, אשר כתנם של תלמידי תלמידיהם עבר ממותניהם של אלה הנשבים. בעלותי זו, מערב חידה, כי בעיר הקודש ירושלים, ששם הורתי ולדתי וגידולי מן הארץ, ועיר הקודש חברון אשר גרתי בה, הרי ידוע שכשהוא היה בגיל 7 על הפחידה היה עושה סיפופים וטעניות נוראות, שבאו אצל אביו בחלום ואמרו לו מהר תבריח אותו ולומית רוצה להרוג אותו. והוא, אביו הסיע אותו לחברון, ושם עשה בר מצווה, ורק בגיל 15 עזר בירושלים, ובגיל 16 נכנס ללמוד בישיבה של רבי חיים בן עטר, כמו שהוא כבר עצמו כותב. זהו מזכיר עיר ירושלים, עיר חברון, ועברתי בארץ מצרים ואגפיה, קוסטנטינה רבתי עם בדעות, ואזמיר עיר המהוללה, כבר לכל עיר נותן איזה ציון, ותוניס מתה מחסיה, וכל עלי עם איטליה ועם אסטרדם ושאר עיירות, כולם עונים ואומרים להקדישה, כמנהג הקדום, ועל אלה אני מוכיח, עד דוב יתום, שמנחים העיקר ולוקחים התפת, ושהם ירצו שהם יודעים, מה שלא ידעו הקדמונים, וכל ישראל טועים והם ידעו האמת, ולפי פועל באש והולך בצערות, ואולם רק כנה זה יעשות, זאת אומרת הוא כותב, אז הכתיבה מפגיעה אותו, עצר את הדיברות, זאת אומרת במקום לדבר, עצור את הדיבור, אז הוא כותב, והן העבר קורא הדורות לשוב לרחמנו, לפתוח עיניים עברות והיו לדמורות. ולולא כי אני כדאי הייתי עוד גוזר גזרה רבה על אלו המשנים שיחזירו למנהגם כל ישראל, מנהג כל ישראל לא יצמחו על עצמם, כי הם יודעי גם הדקדוק יותר מהראשונים, ושיש לו לב, בעל נפש שהוא ינהג ככל ישראל. ועד אותי עצמו מן הכלל, שומע על המשפט בטח, שמע את העמים, היה זה שלום, מאת הצעיר חיים יוסף דוד עזוזי, סב. עד כאן תורי דבר. עכשיו, אם על ענייני הנקודות והמבטא, קו הצער היה לו, וינים שאין נפשה של האומה על הפסק וההלכה, כמה צריך להתאמר. ועוד דבר, ידוע, שתי הגיבורים כתב, ש... שקודם שהרב הורה מותר לחלוק, אבל אחרי שיצאה הוראה מפיו אי אפשר לסתות את זה לרב. גם הרב כתב כאילו פוסק יחיד, קיבלו עליהם, עדיף לרבים שלא קיבלו עליהם. זאת אומרת, אם יש איזה פוסק שקיבלנו אותו ויש אלף פוסקים שחלקים עליו, כל האלף כאילו אינם. הפוסק הזה שקיבלנו אותו זה ההלכה כמותו. אני כותב גם הידיעות משה שראוי לנהוג כמו הרב שקיבלנו את הוראותה, ורק בדבר שמפורש בהלכה זה משהו אחר. אומר, אבל כל שאר העניינים זה מראה לאטרה, הוא צריך ללכת אחריו. גם מערכים מגדים כותב שאם פוסק לפניו זה כבר אינם היה מיטב לשמיים אנשים מקציבים. לכן אסור לחלוק על ספרים שהתקבלו בתפוצות ישראל, לא רק רב שהוא חי, גם רב שנפטר, קיבלנו את עולה אותם, הספרים שלו נמצאים, אסור לכתוב נגד ולפסוק נגד הספרים שלו. בפרט מרן, שנחשב גדול גדולו, שבאמת בכל הדור שלו התכנסו בצפת, תעשו אותו ראש הרבנים עליהם, אז הוא היה גדול גדולו, גדול הדור, אפילו לא קיבלו למראה להטרין, זה גדול. אתה כותב הבא, אתה כותב גם בטהרת המים ושיעורי טהרה, שאם יש רב יותר גדול ממנו, אתה לא תשמע מרב הצעיר הקטן אלא לרב הגדול. איך ההלכה? חמור מאוד, זה לא פשוט. כך כותב גם הרשב"א בשאלות תשובות הרשב"א, ועוד כל הפוסקים האלה אומרים שגם אם לא קיבלו עליהם, אם הוא גדול אז קיבלו, ואם גדול וקיבלו זה יותר מהכל. אז זה נאמר בישב את יוסף. עכשיו יש לנו עוד פרק על ענייני הקבלה, נעשה הפסקה של 5 דקות ברשותכם, ואחרי זה נמשיך בענייני הקבלה איך לנהוג שם יהיה ביותר. לא יקטין אותה בספר הלכות השחר, וכך גם כן הסמה כרוקח, אבל רבנו הרי שער הכוונות כתב שנכון לאומרה היא 1 ל-18 ברכות של הרבה השחר. זה הרב חידה כתב שנוהגים לומר, והיום כולם נוהגים לומר. זה שתיים, ידוע ההלכה שבתפילה אסור לעבור כנגד המתפלל. מוחמד ערוך כתב תוך 4 עמות לפניו, זה המקור בגמרא מסכת ברכות, אני האישה ניצבת לפניך וזה, לפניך כתוב על הנצרת אמך, אמך וזה, אמך והה. אז ה' עמות מותר, 4 עמות. אבל הזוהר הקדוש כתב שאסור לעבור כמלוא עיניו, ככה בראשית קוף למדבא. אז יש מחלוקת בין הפשט ובין הכוונה. כך כתב גם המגן אברהם, גם החידה בקשר גודל, כך כותב רבי משחי, שיש להחמיר כמו דברי הזוהר, שמי שעומד בתפילה לא לעבור בכלל נגד פניו, כל הכימניה, וזה באמת בעיה. יש מקרים שאנחנו מכירים, כיוון שאדם צריך, בצורך מצווה, כמו כהנים רוצים לטול ידיים, או כמו שההוא מעריך יותר מדי, ואתה מוכרח ללכת, זה משהו אחר. אבל איך עד אפשר? יש לנו כאן גם כן שאלה לגבי תספורת בימי העומר, שמראה משכן ארוך ביום למדלת בבוקר, כך כתב גם אבו דרהם, כך היינו בעוד פוסקים, מעריב בן שועד ועוד, אבל רבנו הארי בשער הכוונות כותב שלא להסתפר כל מיני העומר, וכבי גם לנבות הרמז ועוד החלומים. יש עוד דוגמה בולטת מאוד, נתינת המיטה. המיטה, אבל הדגש הוא הרבה טעו בהלכה הזאת. כל ההלכה של נתינת המיטה, סדר, גם בגמרא וגם בזוהר, זה מיטה שאיש ואשתו ישנים בה. אבל לא סתם מיטה. שאר המיטות הן צריך להקפיד עליהן. שולחן ערוך בסימן בשמן, כתב שהמיטה צריכה להיות ראשה, הוא אומר, בירותיה, זה לצפון וזה לדרום. זאת אומרת, הראש יהיה בצפון והרגליים בדרום. זה כדברי הגמרא מוצאת ברכות דף ה. ככה הגמרא אומרת, אביין דה, בנים זכרים, מארץ ועוד, בנים, איך היתרם לעולם. התוספות שם כתבו, למה? כתבו טעם. כיוון שהשכינה נמצאת בין מזרח למערב. אז בגנאי, כשהוא יישן בצד הזה, במקום שהשכינה נמצאת, אז צריך שיהיה ראשו לצפון ורגליו לדרום. ככה אמרו עכשיו, רבן יונה גם כן כתב כך, כתב טעם נוסף. כתב טעם שהמנורה בדרום, בית המקדש, זה רומז לתורה. שולחן בצפון זה רומז לעושר. אז כדי שיתפלל שבניו יהיו מוצלחים בתורה, ויהיה להם עושר, שלא יצטרכו לבריות, זה עושר, שלא יצטרכו לבריות. יהיו משעובדים בעושר שלהם. לכן, שם את התות צפון דרום. זה לפי הפשט. כך גם את יוסף, בסימן נשמן, מביא את כל המקורות האלה. לא אומנם, אתה רואה שהזוהר הקדוש, פרשת במדבר, קוף יצחק כותב, בין צפון לדרום, כותב פירוש, ראשו למזרח, לרגליו למערב, כדי שיהיה ימינו, יד ימין בדרום, ויד שמאל בצפון. כאן גם בפרשת היחיד, פרשת שעברה, כתב הזוהר, כוס של ברכה, יקבלנו בימינו ושמאלו, שזה צפון לדרום, כמו במיטה שצריכה להיות בין צפון לדרום. אז מה פירוש? שהראש יהיה במזרח והרגליים במערב. זה הפך מדברי הגמרא. כבר רבנו הרי בשאר המצוות, בפרשת בראשית וכתב, שהמיטה צריכה להיות בין צפון לדרום, שכוונה מזרח מערב, דוגמת אדם הראשון. לא, נושא הטעם. שאדם הראשון כשנברא היה דוגמה של אור הקומה העליונה, לעזור של המזרח כנגד הדם. רגב למערב כנגד היסוד ומלכות. ידוע זמני, חסד. ידוע שמאלי, צפון, גבורה. אגב, רבי אברהם אזולאי עשה גם לארץ ישראל כך. הוא אמר שהערים בארץ ישראל זה קומת אדם, הראש זה ירושלים, והזרוע הימין זה חברון, זה דרום, זרוע עצמות זה שכן, כן, היא שכן מסוררת, שם נקרא הממלכה, שם תימאו ידינה, שם מכרו את יוסף, השתי רגליים מתחברות, רגל ימין זה צפת. היו שמאל בטבריה, נכון, בקומת אדם מהערים של ארץ ישראל. זה המשך של דברי הזוהר האלה. עכשיו, הרמה מפנו, עם שאלות תשובות שלו, זימן ג' בצד, ראשית פירה שלושה מרגלותי אחת לצפון ואחת לדרום, אבל הראשונים פרשו רוחב המיטה בין צפון לדרום. זה זרועי ידיו כנגד זרועות עולם, ולמה? אמר שזה יצירת אבל את יצירתו של אדם הראשון, זה כדברי הזוהר האלה שהזכרתי. עכשיו יש שאלה, כל מקום שאנחנו רואים סתירה בין דברי הזוהר לדברי הקבלה, או דברי הזוהר והקבלה לדברי הגמרא והשולחן ערוך, או דברי המקובלים, אז כל זה צריך לדעת קודם כל דווקא שהדברים מפורשים, כי יש היום הרבה שכתבו שיש מחלוקות כשאין מחלוקת, שהדברים אינם מפורשים. בטוח דברי רבנו הרי כל דברת כגחרי אש הם לפי אליהו הנביא זכור לטוב, דבר שלא יצא מפני קודשו של רבנו הרי, אפילו שנזכר בשמו, אם זה לא כתביו המפורשים והמוסמכים, הוא לא מוסמך עליהם. מה נקרא כתבים המוסמכים? כמו שמונה שערים. שמונה שערים הכוונה שער הדיבורים, שער הכוונות, שער המאמרים, שער המצוות, שער הפסוקים ועוד שמונה כאלה. עוד ספר מבוא שערים וספר עץ חיים. אם זה לא הספרים האלה, אנחנו לא מתחשבים. כמו שידוע שרבנו הרשש עצמו בספר נהר שלום כותב בדף למדלת, אין כמזהיר, אלא כמזכיר, למען השם, מה יהיה לכם מגע יד לדבריהם של מקובלים אחרים? ובפרט בעניין זה ישמרו לכם בניסי לאורכם, ולקחו לימודכם לא יהיה אלא בעת חיים. סתר מראש הערים ובשמונה שערים המפורסמים שכולם דברי אלוקים חיים. גם הרב חידה, בספרו סיורי ברכה כותב, בסימן דף צדיק ג', מה שכתבתי בברכי יוסף, בפטירת רבי שמעון בר יוחאי, זה היה ביום ל"ג בעומר, והעולם כולם אומרים שכתבתי ל"ג בעומר. הרב חידה אומר, זה כתוב רק בספר פרי עץ חיים, אבל ידוע שבנוסחאות האר"י היה ערבוב וטעויות, והנוסחה האמיתית זה כמו בשמונה שערים שכתב רבי שמואל ביטל בנו של רבי חיים ביטל. זאת אומרת, אנחנו לא סומכים על מה שכתוב בשאר הספרים. גם בסיפור השם הגדולים, הוא העריך לזה מאוד, הרב חידה, אני אזכיר בקיצור כמה מהדברים. כותב שרבי חיים ביטל, הוא שמע מרבו וכתב בעת ספר עץ חיים, ואחר כך התפזרו לאהבה כנפות הארץ כל מיני כתבים של הכוונה, שלא תמיד הם מוסמכים. אז הוא אומר, תדע שרבנו הארי ציווה ששום אחד מהתלמידים לא יכתוב רק כתבי חיים ביטל. אבל הם מראש היו אוהבים את התורה הזאת, היו כותבים, והתרבה מזה טעויות וכל מיני נוסחאות שונות. אומר הרב חידה, רוצה ללמוד מספרים יותר מדויקים, ילמד רק בשמונה שערים, תסדר רבי שמואל ביטל, בספר עץ חיים שכתב אותו מהר"ן פפירש, שיש בו המהדורה רבה. כך כתב גם עוד, ראיתי בכתבי הרב הרמ"ז, שהיה נזהר להתעסק בספרי קבלה אחרים, אומר בעוד רעה אחרונה, מי שמחזק לנאמן בכתבי הארי, צריך חקירה גדולה. אומר הרב חידה, כי ידעתי נאמנה. הרבה מקובלים שמוחזקים נאמני ארץ ומוסמכים, ועד אחרון נתגלה שהם והסומכים אותם לא היו של כתבי הארי, אומר ושומר נפשו, נלחק מהם, והעריך בזה מאוד מאוד. גם כתב רבנו חיים ויטל בהקדמה שלו לשאר ההקדמות, אנשי לבב שמעון לי, אל יעשו לראות בספרי האחרונים הבנויים על פי הסיכן האנושי, שומע לי ישכון בטח ושענן מפחד רעה, כי הספרים האלה הם לא לפי השכל, כי הסברה בהם סכנה עצומה, ומי שקורא כתבי קבלה לא מוסמכים נחשב מקצץ במתיאות, עשו שלום פוגעים, כי זה חמור מאוד. אומר לכן, אם זה הרתיך, אני אסתכל בשום קונטרס שנזכר בשם העריף, חוץ ממה שאני כותב לך בספר הזה. וכתב גם רבי יוסף חיים בשוק תורה לשמה, סימן דף נון ה, וכתב בדעת ותבונה, וברך פעלים גם כן, העריך מאוד, והוא כותב, ידוע שרבינו אבי בשעה שנפטר, בא אליו לבקר אותו רבי יצחק הכהן. ואז, רבי יצחק הכהן שואל אותו, אומר לו, תגיד לי מה נעשה מכאן ואילך? אמר לו רבינו אבי, תאמר לחברים בשמי, שמהיום והלאה לא יתעסקו בחוכמה הזאת שלימדתי אותם, כי הם לא הבינו אותה כראוי, שלא יבואו בידי כפירה, לאיבוד נפש. אלא מי, רבי חיים ביטל לבדו יעסוק בלימוד הזה בפגישה בספר. אז זה שצריך להם לדירות מרובה, שבאים לדרוש או להקשות מדברי הקבלה, ולבדוק היטב שהדברים יהיו מוסמכים ולא יהיו בטעות. זה מה שאנחנו לומדים פה. והאמת שגם רבנו הרב ציון אבא שאול בחלק ב' כתב בעמוד ז', שדווקא בדבר שמפורש בדברי רבנו הארי אנחנו מקבלים, דבר שלא מפורש בדברי רבנו הארי לא מקבלים. יש הרבה דברים שהם אין ביניהם מחלוקת, לא חייב שיהיה מחלוקת בין הקבלה לפשט. אלא שפשוט לא נזכרו בדברי הפשט. כמו, לדוגמה, מרן לבית יוסף, הרבה פעמים אנחנו רואים שהוא מביא דברי הקבלה ודברי הזוהר. שרוש. והוא אפילו סומך עליהם, והוא כותב שאני סומך עליהם. דוגמה, אחד המקומות, חוטי הציצית. חוטי הציצית, כתוב שמה, שיהיו כפולים שמונה. כל חור עושים אותו משמונה חוטים. למה? כדי שזה הארבע חוטים כפול שמונה, יהיה לב חוטים. ואז, יוצא כן, שיהיה לב חוטים אמרנו, וגם זה אחד. עוד דבר יש, שאסור להוציא תפילין של ראש מתוך התיק עד שקודם יגמור להניח תפילין של יד. כותב רבנו בית יוסף בסימן כ"ה, שכך ראיתי בכתבי רבי יוסף בגטליה, פעם שערי אורה, זה עניין של קבלה ובית להלכה. אותו דבר, השורות שבקלף של התפילין, יש הבדל בין תפילין של יד לתפילין של ראש. תפילין של יד עושים שבע שורות. תפילין של ראש עושים ארבע שורות. מאיפה המקור? מהקבלה. כך כותב רבנו יוסף קלמו עצמו. כן, הכהנים מגביהים את הידיים במציאות כפיים. אז כתוב שאת היד הימנית יגביה קצת יותר מהיד השמאלית. מאיפה המקור? הבית יוסף שהוא פעם כותב, מהקבלה. הרי יש מקום אחד שהוא העתיק דברי הזוהר ממש. לברך על ההדת ומוצאי שבת קודש קודם בשאר מיני הבתמים. כותב, המקור הוא בקבלה. לפעם ראיתי גם מרן שיהיה מוצאי שבת כדיו לא בסמים, ולא נוצא לברך. אחד, 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 שמצא הדס, ואפילו לא משובש. ולמה? בגלל דברי הבית יוסף האלה בסימן רב צדי זיין. יוסף כותב שיש עניין במוצאי שבת לברך על הדס ברכת עצי בשמים, יקודל בשאר המינים. אין לכם המינים, אין לו, אין. אבל אם יש לו הדס, אז יביא אותו, למה יביא משהו אחר? כאילו שהוא אוהב את הריח של משהו אחר, יש עניין בהדס דווקא. זה המקור, הוא סופר, מאיפה המקור? המקור הוא מדברי הקבלה. ואחר ראינו כל החכמים בדוק שעברה, גם כן היו משתדלים שיהיה להם הדס לברכה במוצאי שבת. גם היו מברכים עליו בליל שבת. אומנם רבנו הרי אומר שצריך שיהיה משולש, אבל גם אם זה לא משולש, אין שום בעיה. ואז מהדס הזה לוקחים אותו אחר כך למוצאי שבת, לוקחים עליו. זה המקור, הוא בקבלה. וככה ראינו עוד. זה דבר מרן הבית יוסף כותב. בית הכנסת טוב שיהיו לו 12 חלונות. זה לא נתפרש בתלמוד ולא בדברי הפוסקים, אבל בספר הזוהר זה מובן, בספר אלף פקודי, כך כותב מרן הבית יוסף, צריך שיהיו לו 12 חלונות לסיבת סוד נחמה. אז הוא אומר, כמה שזה סוד, אנחנו נעשה כמו הסוד. אבל דברים שיש בהם סתירה בין הקבלה בין ההלכה, יש בהן סברות שונות. הרדב"ז כתב פירוש שאנחנו, שהוא פוסק כמו הפשט ולא כמו הקבלה. כמה כותב? נקרא לכם את לשונו. כפי שיש בידי כלל גדול, ודבר שנקרא בגמרא ואחד מהפוסקים או בעלי ההלכות, אפילו שיהיה הפך מה שכתוב בספרי הקבלה, אני מודה בו, ולא יחוש למה שכתוב באחד מאותם הספרים. ולעצמי, אם הוא חומרה, אני לא אוהב אותו, ואם כולה לא אחוש לה. זאת אומרת כך, לשתוק לדין, לשתוק על פי ההלכה, לא על פי הכוונה. אבל לנהוג, אם זה חומרה, הוא אומר, תנהג לפי הכוונה את החומרה הזאת. אבל יש לכולה לא. הוא כותב הרב"ז, וזה דברים שהרבה נוהגים בהם. וגם הרב חידה בספרו מראית העין, גם כן, אם עושה את הנדרים, שם הוא כותב, לא מוציאים שום הלכה, לצפות ועפי גימטריה. גם החתם סופר אומר, וזו הסברי החתם סופר, מי שמערב דברי קבלה עם הלכה, עובר משום זורע כלאיים, כמו כלאיים. שני עניינים נפרדים, לא לערב אותה לאחד, יש פשוט עליהם גם כן. והוא אומר שדברי הקבלה הם קשים, לא כל אדם יכול להבין את סוף דעתם, לכן אי אפשר לערב אותם לאחד עם הפשט ולהכניס אותם לאחד. רק יש, בשאלות ותשובות חוות יאיר, תשובה מאוד מעניינת. אני אקרא לכם קצת, ואולי קצת יש שם דברים גם משעשעים קצת. שם בסימן רשיות. אומר ככה. והנה בוכה בקרבי ישחרוני ויעוררוני ללמוד מעטה חוכמת הקבלה להפלגת מעלתה שהיא נשמת התורה. היו אז בדורו כמה חכמים שבאו ואמרו לו, או כדאי לך ללמוד קבלה קצת שעשע בסימן. ולפי כמה מאמרים בזוהר בדברי המקובלים, אי אפשר להיכנס כמי מכה קדישה זולתה. זאת אומרת, אם הוא לא לומד אותה, לא. לא יכול להיכנס בגן העדן. הן להיותי בעומק מחשבה הזו, לבית הכי לומר, כי חוכמה זו מתוך זולתה ומעלתה, לא כל אדם זוכה, ושגם יש בה סכנות עצומות, כבר חכמי השף אשר מפיהם אנחנו חיים, לא ציבו בשום מקום על לימודה, וגם לא דיברו בה, אף הזהירו בכמה פנים עליה שלא ידרוש בה ולחקור במופלא ובמופלא, ורעיוני נבוכים ופוסים עשתי הסעיפים. למה? בצד אחד הזהירו בגברה שלא ללמוד את זה רק עד אנשים מיוחדים ומסוימים, וגם שלא מצטרי זה אפשר לפרש. בצד שני, הזוהר עצמו אומר שאם לא לומד קבלה זה יכול להיכנס לגן עדן לאיזה מקום שיהיה, אז אני פה אומר, אני בדילמה, אני לא יודע מה לעשות. והדבר אשר התגרתה לי להעלות אותי ממדרגתי הנמוכה להכריע לדעתי הקלושה בשני חלקי הסותר בעניין לימוד חוכמת הקבלה, הוא אומר לשואל ששאל אותו, הקשית לשאול, איך אפשר ראשי להכניסו בנערים הגדולים, ולא אחוש בין חס ושלום לירוץ וגולגולתי, אוי לי אם אומר, לך וגברה הרבת בפרטה, שעוסק לתורת השם, אשר יחיינו לאורך ימינו, אוי לי אם היה עצקה על הפרישה, לגרום בפיון, ומניעה החוכמה הזו, שהיא בלי ספק נשמת התורה בשורש האמונה. ככה הוא אומר, זה בעיה, בגלל לך כן ללמוד, בגלל לך לא ללמוד, אני לא יודע מה להגיד. החוכמה אומר, אמנם, לאהבת עוד לתוקף סיבת אהבתך, אלה צני לבת השבחה רקם, מי ומי יחיש או ימעט חד ששלום מעלת חוכמה זו, שהיא גבורה למעלה למעלה, מתנאי שזכה לה ויריק לה כמו בזוהר. רוצה לומר שיריף נשמה קדושה וזכה ללומדה מפי מקובל שקיבלה מרחוב כמו שאמרו על הרבד ולא יתקל לזה רק אחד מאלף ורבבה צאו ללמד מארבעה שנכנסו לפרדס והם הגדולי הזאת הודיעה קיבל לחברה ורק אחד מהם נכנס לשלום ויצא לשלום ועתה מי מאיתנו מבקש להיכנס ולא יחוש שלא יצא לשלום ואמר לו לשמוע במחל, הייתי בני עלייה, ואין מועטים. כל מי שלא קיבל ספרי תורה מרבו, וחושב לשקול אותם בדעתו, עובר על לא תצל, לא תעשה לך פסד. אמרתי, אם ליבי, מעורר ולוקח עד אחר בני אדם לדורותינו, והייתי עוללים, לא ראו עוד. ויאמרו, חמותי והייתי עוד. בקרבם תמון השאור. אני לא שאין לי צלמה. אפרוחים שלא נסלחו עיניהם, לא ידעו להסכים דיני תורה ולימודיהם. בצלים מבינים ואין להם דמיונים. לא בגפת ולא בחול, ולא בסוד. לא שרק ולא כחל. יעשו להם כנפיים לעוף בשמיים. לא רח לא סלולה לדעת דברי הקבלה. קובעים לימודם בזוהר, לא הדר לא ולא תורה. חושבי מחשבות אבן, מוסיפים חט ועבן. מפה מלא הוללות מבקשים לטוב ולמודע הצילות. הסרפן ירצה יעלה הדס לעייד בספר הפרדס. עושה פסל ותמונה וחוקרו בספר כנפי יונה, כנפי יונה של הרמה מפעם. אז הוא עושה על זה הרוזים. ואז הוא ממשיך ומתקיף אותם את אלה.
אבות
יאיר אשכנזי, הרב יאיר בקרח. הג הוא כותב, ואני אומר שאין ראוי וכולו וכולו, ואני אומר שאין ראוי לתאילו הפרדש, אלא מה שמתמלא כרצו, לחם ובשר, לדעת איסור במותר, כיוצא בזה משאר המצוות, ואותם תלמידי האריזה נמצא כתוב שיודעים ובקיעים בכל התורה, עוסקים על זה כתב. ואלו גם כמופלגים מהחסידות הערבה ליראת שמיים, מחליפים במצוות, ואנו אין לנו לחקור במצוות כדי לשמוע בלימודי הזוהר, שתי המקראות בדרך הנגזה. זאת אומרת, ללמוד זוהר עם הדברים הפשוטים שיש שם, הלכות, דברים כאלה. ותוכחות מוסלים להתנהג בדרכי ישרים, עד כאן תורי דבריו. אז הוא חתם את שמו, יריך לקרח וכו'. אותה דבר כתב הרש"ל, אהובי, אחד שאל אותו אם ללמוד, להתכנס ללכת עם אלה שאומרים כוונה, אהובי, אז זה בדרך איתם, ואין לך עסק ומסתרות, המתייהרים בחידושים כאילו הם יודעים ומבינים רזי תורה ותשפוניה, והלוואי שידעו הגלויים, ומה יפה כוחו של רבי שמשון מכינון, שאחר שלמד את תורי הכוונה, אמר שהוא מתפלל כתינוק בניומו, בדי ואבירים. בגינת ורדים, אותו דבר, חזר על אותם דברים וכתב, אין בידים דרכי הקבלה, לא הרבה ולא מעט, לכן מצוגות יחוק, יראתי לנפשי. זאת אומרת, בדברים ששייכים לקבלה, לא רצו לחבות את דעתם. האמת, שכל חכמי ישראל, גם הפשטנים, העריצו את תורת הקבלה, אין ספק. אלא שהם ברוב המתנותם, חשבו שהם לא ראויים לעסוק בה. ויש, בגלל שהם ברוב עסקם והמקצוע שלהם היה בהלכה, ולא היה להם זמן כדי להתעסק בלימוד הזה, והיה להם עון של פסיקה וכדומה, אז התעסקו רק בדברים שהם היו מעוניינים בהם. ככה היינו גם הבח כותב שהכבלה היא מקור התורה היקרה וכולה יראת שמיים. פשוט באר שבע כתב שהוא היה עוסק בכבלה, ככה היינו. ככה היינו גם בחוות יאיר. הוא אומר שלא הוציאו דין והלכה עפיה, אבל ללמוד אותה, למדו אותה. גם הרב חידה כותב, שכמה מגדולי ישראל רואים דברי הארי, ולא זזים ממנהגיהם, ולא נאמרו דברים אלו, אלא למתניהם. יוצא שהם כולם העריצו את רבנו הארי, ושראיתי פחות איזה 50 פוסקים, פשטנים, כולם מזכירים את רבנו הארי ועם אותו בהלכה. אם זה גינת ורדים, אם זה צדקה ומשפט, שבות יעקב, פנים ועירו, היעבד, יש נודע מיודע, קורא לו מרן הארי, מכתם בדוד, קורא אותו הארי החי, חבות יאיר כותב שהוא היה מפולפל ועוסק בתורה, והיה מזיע בהלכה, ולכן על זה הדרך, כולם היו מזכירים אותו באהבה או בחיפה, מזכירים את רבנו הארי בצורה מדהימה. אז, אבל שני עניינים, הרלב"ד גם כן, בתשובותיו, הוא מכריע כדברי הגמרא והפוסקים. הוא אומר, המקום שתמצא ספרי הקבלה חולקים על פסק הגמרא, תלך אחרי הגמרא והפוסקים. אבל המקום שזה לא חולק, מביא שם שאלה, שאלו אותו אם ללכת מתפילין מהבית לבית הכנסת. זה לא כתוב בגמרא, אז הוא אומר, כמה שזה נזכר בקבלה, אני ראיתי לסמוך על דברי הקבלה. זה לא סותר את הגמרא. אין איזה איסור, עושה את זה. אבל דבר שהוא יש בו איזה מחלוקת או חילוקי דעות, הנה חינם. וגם רבי יוסף איכיאס, הוא היה לאותו דור של המשנה למלך, הוא היה חבר שלו. משנה למלך שהזכרנו מקודם, הוא יודע לו זה אני. חברו היה איזה רבי יוסף איכיאס. רבי יוסף איכיאס היה עצמו מקובל, וגם פשטן. הוא כותב, היה אדם רב לו בתורת הכוונה. הוא כותב, תדע, יש נגלה ויש נסתר. הנגלה כולם חייבים בו. כתוב שולחן ערוך, זה חובה על כל אחד ואחד מאיתנו. אבל הנסתר זה רק ליחידי סגולה. השרידים שהשם קורא להם. זהו. גם רבי חיים פלאצ'י. הוא היה כל תורתו תורת רבנו הארי. לא היה זז מרבנו הארי. הוא כותב שאין לשנות את המנהגים בלב חיים. סימן רשת עצבר. אין לשנות את המנהגים שלנו במנהגי הקבלה, כי אנחנו אין לנו עסק במסתרות. עושה בפירוש. וגם הרב מתי יהודה עייש כותב שאין לשנות מחכמי המשנה ומרד והפוסקים שכוהן את הכל מסתרות. גם רבי יעקב ישראל אנגזי, בעל שאת שלמי ציבור, שהוא היה עצמו מקובל. הוא אומר, כל ההזהרות של רבנו הארי זה רק לאלה שנוהגים בכל מעשיהם על פי הארי. ואם אדם לא רוצה לחשוש לרבנו הארי, אין לו חטא ועוון. זאת אומרת, זה רק מנהג חסידות, אם אתה רוצה להתנדב לנהוג כשיטת רבנו הארי, תנהג. אם לא, אתה לא חייב. נכון, אומר. שם ראינו שהרבה פעמים הם פסקו כן נגד מרן ובעד הקבלה. שארץ חיים סיטהון, כותב מנהג בארץ ישראל, ללכת אחרי הכרעת הארי, אפילו נגד ספק מרן. שרבי אברהם אנטבי כותב שאנחנו פוסקים כמו הארי גם. מרן החידה בברכי יוסף, הוא ידוע שהוא כתב שאם רבנו יוסף קארו היה רואה את דברי רבנו הארי, היה חוזר בו בברכת הנותן מהאי כוח. אומנם נעירו על דבריו, יש תמהו עליו שכתב שלא כזה, גם קריאות האורד ועוד כפי אהרון, אבל בכל זאת ראינו שהם התחשבו בדברי רבנו הארי והם תמכו על דבריו. עכשיו יש עוד דבר מאוד מעניין בעצם דברי רבן הבית יוסף, ושרצו להביא ראיה מדבריו באור החיים סימן למד א', הוא הביא דעת התוספות בתפילין בחול המועד. שם נשאלה השאלה, ידוע שחוץ לארץ היו מניחים תפילין בחול המועד, והאשכנזים גם כן מניחים תפילין בחול המועד, אבל אנחנו הספרדים לא מניחים תפילין בחול המועד. מאיפה המקור? הגמרא לא חזקה, ובשולחן ערוך לא כתוב שבחול המועד לא מניחים תפילין. יש רק דברי הזוהר, זוהר חדש בשיר השירים, כתב שאין להניח תפילין בחול המועד. מרן לבית יוסף שאל את השאלה הזאת, הוא הביא דעת התוספות במנחות והמורדכי שמניחים תפילין בחול המועד, יש ככה משמע בירושלמי, אבל אומר הדוד שלי רבי יצחק קארו, דודו של מרן, אמר שמצא בזוהר שאין להניח תפילין בחול המועד. הוא אומר שלפני זה היו נוהגים כמו הראש כן להניח, ואחר כך שינו הספרדים. הוא אומר, אני לא יודע איך כתב הזאת שלו, אני לא יודע איפה זה. בא מרן ואמר שכיוון שבגמרא לא כתוב להניח, לא כתוב בפירוש, אומר, מי יערב ליבו לגשת לעבור בקום עצי על דברי רבי שמעון בר יוחאי המפליא כל כך באיסור הנחתם. אז מרן חשש בדברי הזוהר, ולמה? בגלל שזה לא נזכר בגמרא. הזוהר אומר שאסור להניח תפילין בחול המועד, בא מרן ואומר, אני מזכיר עם דברי הזוהר, וכיוון שזה לא נזכר בפירוש בתלמוד, כי הזוהר כתב ככה: להסיר והעברת תפילין למרי עלמא מול הנחת תפילין החרדים דינו דוגמה ודיוקה לדעתך. אז זה כיוון שזה מחלוקת בין הראשונים, אז והזוהר אומר לא להניח, פסק מרן בבית יוסף שלא להניח. אז זה לא בגלל שהוא רוצה לפסוק כמו הזוהר או לא כמו הזוהר, זה פשוט שהזוהר חולק על הגמרא, אז הוא יפסוק כמו הגמרא. אבל כשהגמרא לא אמרה כלום, או יש מחלוקת בין הפוסקים והזוהר אומר איזה סברה, הוא פוסק כמו הזוהר בדבר הזה. עכשיו יש מקום נוסף והנכון קריאת התורה, הוא אומר כך: רבנו הגדול רבי יצחק אבוהב כתב, שמעתי שכתוב בספר הזוהר שאין לקרוא כלל אלא אחד. מה פירוש? כשעולים לתורה, אז כשעולים לתורה אומר לא, זה היה לפני הטלפון, אברהם, זה הרמקול, הרמקול. כן, יש בהלכות קריאת התורה לגבי אם לקרוא יותר מאדם אחד בקריאת התורה. כותב מרן הבית יוסף, ורבנו הגדול רבי יצחק אבוהב כתב, שמעתי שכתוב בספר הזוהר שאין לקרוא כלל אלא אחד, ראוי לחוס את דבריו אם האמת הוא כך, שאני לא ראיתי ולא אלא ששמעתי. ואני הכותב, זה הבית יוסף כותב, זכיתי למוצאו הוא בפרשת ויקהל, וזה לשונו: ואשר למקרה לא ראיתה ברחת בלחודוי כמו שהיה במתן תורה. הפירוש, זוהר מחמיר שבקריאת התורה לא יקרא רק אחד, לא יקראו שניים. עכשיו תהיה בעיה. אם יש קורא בתורה והעונה עונה לתורה, אז העונה מוכרח לקרוא שזו יהיה ברכה לבטלה. אז העונה קורא בדחמס, והקורא קורא בכל רם. עכשיו זה טרק כלה, לא משתמש. אז זוהר מחמיר בזה. בא בית יוסף ואומר, שמע, באמת יש לחוש לדברי הזוהר האלה. הוא אומר כמה. הוא אומר, ומי הוא אפשר להתאו לדברי הזוהר השד לקרות? הוא שלא ישמיע לאוזנם. וכמה זה לדברי הזוהר אסור לקרות אלא יחד לבד, ועכשיו נעדו שהשגח ציבור הוא הקורא. העולה אסור לקרות. ואם לא יקרא, כתבו זה עבר בחלב המטלה. מאחר שלא נזכר זה לדמות בעד, ילד שם כן הדברי הזוהר מפני דברי הפוסקים. שוב פעם הוא הולך לפי אותה שיטה, מרן הרב יוסף, שדבר שלא נזכר בגמרא בפירוש, הפירוש שהפוסקים נזכירו אותו, אם הזוהר חולק נעשה כמו דברי הזוהר. כפה אומר מרן הרב יוסף לפירוש. וכך ראיתי גם שהאגרות משה בחלק ד' באור החיים כותב פשוט שהקבלה תכריע, וזה ספר הזוהר והתיקונים שהם דברי התנאים, אבל הוא רוצה לומר שדברי האריח לא חייבים לשמוע, דברי הזוהר והתיקונים כן, אבל אם זה לא כתוב בזוהר והתיקונים דברי הארי אנחנו לא חייבים. אתה ידוע שהוא היה כן משביח את הארי, הרבה מקומות מזכיר אותו בספרו, גם להלכה ולמעשה, מה שראינו בהרבה עניינים. הוא הביא בשם הבריקי יוסף, שאין לנהוג כארי במחזה כאורה אלא מי שפורסם בחסידות. גם הגאון הבית חדש כתב, אין אנו נוהגים על פי הכוונה כלשהו נגד הדין, שאנחנו מניחים שירים לחולו של מועד. טוב. עכשיו זה דבר אחד. עכשיו עוד בעיה, עוד בעיה שרצינו לפתור אותה, שיש מחלוקת בין הפשט לקבלה. יש להשתדל לעשות שתהיה השוואה והסכמה ביניהם ולא יהיה ניגודים ביניהם. למה? קיימנן החושה במחלוקת למה שאלה. כך כותב גם הרשדם, הרם הרשך. זה בחוכמה להגיד, יש מחלוקת, אלא להפך. מה שאנחנו יכולים למצוא שיש ביניהם השוואה והסכמה, אנחנו נעשה. עכשיו, הרב חידה כתב שדברים המפורשים דברי רבינו הארי, אנחנו נסמוך עליהם. וכתב גם בספר יוסף. וכתב שהמעלה הנשגבה שזוכים אליה להבין על ידי הסודות של התורה את טעמי התורה באמיתות, שהיא לא באה לסתור את פשטי התורה, אלא היא מפרשת אותה ומבארת אותה. כמו שכתב הרמ"א מפנו, שאין לו לקדוש ברוך הוא להצוח בעולמו, אלא למי שלומד את הסוד מתוך ההלכה. ובתוך, הוא אומר מתוכה ממש, אמיתה של תורה להלכה למעשה, שהסוד הוא פנימי אליו. כך כתב גם השלה. השלה כתב בפרשת שופטים, תורה צריכה להיות בהתבודדות בפעמות של הלכה, בסודותיה זה נשמה לגוף, וזה התורה, הקבלה היא לא סותרת את ההלכה אלא היא מפרשת את ההלכה, כך אומר השלה. אחר כך הוא כותב גם בשביל ההתלוננות, למה אין הלכה כמו רבי שמעון בר יוחאי? ידוע שיש לצערנו, צריך מאוד להיזהר, עד ימינו אלה יש את הדרדאים, בעיקר את עצמם שבזמנו לפני 80 שנה הוציאו לעף על הזוהר הקדוש של חס ושלום ומזויף והתקיפו את אלה שעוסקים בספר הזוהר, והם כופרים בזוהר הקדוש של חס ושלום. בזמנם היה כמה גדולי רבנים בתימן שיצאו נגדם ועשו נגדם חרם. היום יש עדיין מהקטות האלה לצערנו נמצאים כאן בארץ, צריך להיזהר מהם. אלה דינם כדין, כך זומח חבציון אמר לנו, כדין אדם שלא מצטרף לעניין. אבקה מינה, נסדר דעי שהוא שוחד, אסור לאכול משחיתתו, שזו פסולה. לכן, אם הוא סופר, לא יוצא ידי חובה, בתפילין והמזוזות והספר תורה שהוא כותב. אין בעיה. אז בזמנו הם התחילו להוציא נער על הזוהר הקדוש. למה? ראו בתוך הזוהר שיש שם איזה מאמרים מאוחרים בתקופת הגמרא באמוראים. יעזיר אתה אומר שרבי שמעון בר יוחאי אמר את הזוהר, זה היה 400 שנה קודם, איזה דברים שתכתבו אחר כך הם נמצאים שם. זה לא קושיה. ועמד על זה רבי אברהם אזולאי וכתב, שהזוהר הקדוש חובר לחיבור הזה הנוכחי בתקופת הגאונים. כלומר, דברי רבי שמעון בר יוחאי הם אמת. רבי שמעון בר יוחאי ודאי אמר מה שאמר, וחבריו היו מה שהיו, רק לא הגיע הזוהר למתכונתו הנוכחית עד תקופה מאוחרת, 500 שנה אחר כך ויותר אפילו, עד זמן הגאונים ואז. לכן תמצא שלפעמים יש בזוהר דברים שהם מוזכרים בגמרא, אלה נכנסו בתקופה יותר מאוחרת לתוך ספר הזוהר. אז זה לא סותר, משום כך שחס ושלום לא סותר. שבא השנה ואומר, שאחד הטענות שלהם הייתה, אם אתה אומר שהזוהר כל כך חשוב, הלוא אנחנו יודעים שבתלמוד אין לך כמו רבי שמעון בר יוחאי. השאלה עצמו מוציא את הקושיה הזאת, הוא אומר, אתה יודע למה לא הלך כמו רבי שמעון? בגלל רוב מעמדו והשגתו, שלא היה יכול להעמיד את הגשמיות לעומת הרוחניות. בגלל זה. וגם בגלל שאחרי רבים דעתו, ואחרי רבים דעתו הולכים אחרי מספר אנשים. אפילו שהיחיד הוא מבנה עלייה, אומר אדם לעצמך, אני אבוא חכם הכי גדול שיש בזאת, ירצה להתפלל, יהיו רק 9 אנשים, לא יכול להשיב עניין. אתה תביא עצמי איזה ילד, תביא מבחוץ ילד שעשה את כל המצווה, משלים עניין. הוא והגדול אותו דבר, אומר גם כאן בתורה, בהלכה, אנחנו לא יכולים להבין את הסודות של התורה. הסודות של התורה זה לא השגה של רוב ישראל. רוב ישראל זה השגה שלהם בהנחה. אבל יש בני עלייה שיש להם השגה בכוונה. אז לא חייב להיות שההנחה תהיה לפי הכוונה. זה לא סותר, זה לא ממעיט מגדולתה של הכוונה. זה לא חושב שלא ממעיט אותה, אלא זה מאוד השגתנו. ועוד, הוא אומר, הרי ידוע שחכמי הכוונה עצמה מאוד העריכו בשבח לימוד עצמה ההלכה. כמו שהם העריכו בשבח לימוד ההלכה, זה העיקר זה ההלכה, ולא דבר אחר. כך הביא הרמח"ל בספרו אדיר במרום, הוא אומר, סוד הפסיקה של ההלכה זה מחיצת ראש הנחש. כלומר, כשאדם מסופק בהלכה, מוצא את הדין לעמיתו, הוא פוסק את הדין, כאילו הוא רוצה את גולגולתו של הנחש. והעיקר בירור המוץ מהתבן זה על ידי לימוד ההלכה. ומי שזוכה לדעת ההלכה נכתב בסוד הייחוד העליון למעלה. מחזור העולם שם למעלה הוא מייחד את זה מעלה גדולה זו. והביא גם בשם הזוהר של ליבון ההלכה, זה מאיר את השכינה בחסד. זה נקרא ליבון ההלכה. זה הליבון. יוצא, עכשיו למסקנה, אנחנו לגבי השאלה, מה אנחנו עושים כאשר יש חילוקי דעות בין הקבלה ובין הפשט, איך אנחנו ננהג? אנחנו נוהגים בענייני תפילה, אנחנו נוהגים כדברי הקבלה, רק כאשר קודם כל דבר שלא נוגד את ההנחה, ודאי שננהג כמו הקבלה. ובענייני תפילה ננהג כמו הקבלה, למה? הראיה. שאתה רואה שכל שידור התפילה שלנו היום הוא על יבד רבינו מארי. הרי פעם השידור הקדום היה כמו הליטאים שהיו אומרים ברוך שאמר ואחר כך הודו. לכן מסיימים מובא לציון אומרים עלינו לשפח ואחר כך אומרים שיר של יום. היום אנחנו שומעים סדר אחר, בית יעקב, בדל דוד, בית יעקב, שיר של יום, אחר כך כבד ופתאום הקטורת ואחר כך עלינו לשפח. כן, כל הסדר הזה של התפילה היום, מי סדר אותו? דוקטור רבינו אבי, לא אמר לנו שוכר. אנחנו נוהגים בסדר התפילה כמו רבינו אבי. כל סדר החגים והמועדים שיש לנו, הכל כמו סדר רבינו אבי. אז זה דבר שלא נזכר בתלמוד בפירוש, והמקובלים כתבו אותו, אנחנו נוהגים בו. וזו אגב, היה איזה שאלה לגבי שתיית הקפה של גויים. גוי שעושה קפה. רבנו ארי כתב שיש בו בישולי גויים ואין לשתות, זה דבר של הלכה. בא החביב, הרב השלום, חיים בן דניסטי, בעל כנסת הגדולה, זה ספר פעי חיים, שאלות תשובות פעי חיים. כותב עכשיו את המנהל בכל המקומות להתיר קפה של גויים. זה לא נקרא בישולי גויים. מותר. אז איך חצי זה גם כן כותב ככה. כאילו שהם פוסקים תמיד כמו רבנו ארי, טוב, טוב, עדית הזה של הקפה? אומר, לא, אנחנו יש לנו מנהג, אנחנו שותים קפה של גולים. הבן ישי עצמו קצת ככה, אם זה נח בפרשת חוקת, סימנתי זין, שמרות את זין. אמר, המנהג מותר כפרשת המנהג שנותר, אבל אם הכינה לבעל נפש, יחוש לעצמו ולא ישתה קפה של גולים, אבל מי ששותה, יש לו על מה לסמוך. הרבנו עלי עצמו אומר שלא. לא בכל הדברים בהלכה קיבלו את דברי רבנו ארי. קיבלו את דברי רבנו ארי, היה נשילה, וכל מיני עניינים, סוכר, שעמה רבה, שבועות, כל מיני מנהגים רבים שאנחנו קיבלנו את המנהגים של רבנו ארי. אז זה שעיקר המנהג שפשט לרבנו ארי, דברים שאין ברומו של עולם, שנשבתם בארץ קודש, תיקון העולם, תלוי בזה. זה אחרי שפשטו דברי רבנו ארי, אז ויצאו מפה קודשו, אנחנו נקבל את זה. אבל בימי ההלכה, דברים שלא התפשטו ולא בנו. ראיתי שגם קורא יעקב זנן, רבה של העיר טבריה, יש לו שאלות תשובות לקורא יעקב. הוא גם קוראים בשאלה הזאת. בסימן נמדת, הוא כותב גם כן, שדברי רבנו ארי קיבלנו בענייני תפילה בעיקר, ובדברים ששייכים לרומו של העולם, תיקונו של האדם, שם העניין של שורש נשמתו וכדומה, וזה אנחנו צריכים לשמוע את דבר בנו ארי. אבל לשאר הדברים, לא חייב. עכשיו, אם יש לכם עוד כמה זמן, קצת ניגע בעוד נושא אחד של מחלוקת בהלכה, מתי כן מותר לחלוק, ואם מותר לשאול שאלנו יותר מרב אחד או לא, אני אשתדל לעשות את זה בקצרה, לסכם את הקטע. יש בגמרא במסכת עירובין, בדף רב. תניא, לעולם הלכה כבית הלל. הרוצה לעשות כדברי בית שמאי, עושה. כדברי בית הלל, עושה. כולי בית שמאי וכולי בית הלל, שם. חומרי בית שמאי וחומרי בית הלל, כפיף. עליו הפסוק אומר, הפסיק והחושך עולה. אלא איך יעשה? או כמו בית שמאי כולי הון וחומרי הון, או כמו בית הלל כולי הון וחומרי הון. זאת אומרת, עושה לפניו, להסתדק עם הספיר. המאירי כתב, מה שאסור לנהוג לשניהם עם הטעם סותר. זאת אומרת, שיהיה לך טעם לסתר באותו עניין. כמו שאמרו, התפלל מנחה בערבית, לפני השקיעה, אבל בתוך הזמן של רבי יהודה, אז הוא עושה טעם לסתר. לפי רבי יהודה, כבר אי אפשר להתפלל מנחה. ולפי חכמים, אי אפשר להתפלל בערבית. אתה עושה לא כזה ולא כזה. לעשות, תהיה מסכים, אני בא לשניהם. ולא לעשות דבר שיהיה... עכשיו, המגן אברהם כותב, הרי שיצא בתקול והכריזה שאלו ואלו דברי אלוקים חיים בהלכה כבית הלל, אין לעשות כדברי בית שמאי. ומי שעושה כדברי בית שמאי נקרא ידיעות. וזה אברהם פורסם את הנועה, גם הרב חידה לשער יוסף, סימן חטא הביא את זה, אברהם פורסם את רבי טרפון, שם המעשה עם רבי טרפון, שהאברהם אומרת, כל פרה, פרה שניתן האם שלה, מתאם לרחם, מחלוקת, רפא, מחלוקת חכמים ורבי טרפון. חכמים אומרים שהיא קשרה. רבי טרפון אמר שהיא קשרה. ומה עשה? המעשה היה ליחידה רבי טרפון לכלבים. אמרנו רבי עקיבא, הלכה חמורך טרפון. למה הלכה חמורך טרפון? שני נשק כבר יצאה, הבת קול ופסקה שהלכה כדברת. אבל למעלה אמרנו שאתה יכול לעשות כמו בית שמאי. אני סובר כמו בית שמאי. רבי טרפון אומר, יכול להגיד, אני סובר כמו בית שמאי, ואין כולי הון ואין חומרי הון. אתה אומר שאני עושה כבית שמאי נקרא אליון, אחרי הבא מלוא. זה הכלל. כל דבר שנסתק בגמרא, והגמרא פסקה אותו כך, זה אין לעשות נגד דברי הגמרא. עכשיו, למה אמר שמי עושה שני קולות נקרא רשע? שתי חומרות נקרא חסיד. ואם לפעמים יוצא ככה, שבאיזה הלכה מסוימת אנחנו עושים פעם כדעזו ופעם כדעזו. ראיתי, יש ספר עורת יצחק, רב יצחק רצבי, כתב טעם נפלא, הוא הביא שם המילים ועוד. הוא אומר שאם עושה חומרות שניהם, למה זה נקרא קטין? זה מראה שזה בן אדם עצבני ומתוח. התורה לא ניתנה בשביל למרר את חיי האדם. התורה לא ניתנה בשביל לצער את הבן אדם. הרבה אנשים חושבים שמה זה התורה זה לסבול. זה להתענות, זה לנתת שינה, לבוא לבית עם קרועים, כל דבר להחמיר, להכביד. כל הזמן אצלו זה רע, אז הוא מחפש איפה יש עוד רע לעשות, איפה יש עוד נגד, איפה יש עוד חומרה. זה באמת מתקציר. והשני עושה קולות, למה הוא עושה קולות? הוא חושב איך הוא כל היום תחובל, כמו עורך דין, מחפש איך לפתור את עצמו מכל דין ודין. אז הוא מחפש, פה להתיר, ופה להתיר, ופה להתיר. מה זה להתיר? בצפן, מה שהתורה אומרת? אתה לא צריך לחפש להיות מגמתי. אז לכן, אחד שמחפש להתיר לעצמו, לעשות כולו, זה איך ששלום יקרר עכשיו. זה הטעם שאמרו עליו ש... אבל הנה כן, אני עושה דברים לפי טעם, והעניין הוא לפי ההלכה. הנה כן. יש בשאלות תשובות עגלות משה, כתב שיש חיוב גדול לברר את ההלכה על בוריה וללמוד אותה כמו שצריך. והאמת, לא מצינו שיש איזה פוסק שההלכה כמותו בכל מקום. אין דבר. אפילו בשבט, הגמרא אומרת, וכתב כבתי את רשב"א, כל מקום שנה רשב"א במשנתנו, הלכה כמות החוץ, נערה וצידן וראיה אחרינה. וכן, רבי עקיבא, שהלכה כמותו, הלכה כמותו מחברו ולא מחברה. זאת אומרת, אם יש אחד נגדו, אז הלכה כרבי עקיבא. משוטר לאחד נגדו, אז יחיד, אומרים את הכלל שאתה יחיד לרבי. אז הנה, דבר שלא תמיד פוסקים כמו רבי עקיבא. אותו הדבר נראה לשמיים, נצאה הלכה שההלכה כמו הלל ולא כמו שמיים. אנחנו ראים שיש חוץ משם מקומות שההלכה כמו שמיים. אז אין אף אחד שתמיד בכל ההלכות אנחנו הולכים כמו עד הסוף. גם הרב בית יוסף, כי בכל ההלכות אנחנו הולכים כמו, גם לא בכל ההלכות. גם אלה שקיבלו הוראות מרן ולא זזים ממנו. הנה, ברכת הנותן להם כוח, הוא אמר לו לברך, אנחנו הולכים. הנה, לתפילין. הוא אומר שלא מיד, שמיד שאתה קושר את התפילין, תקרוב שלוש קריקות, תשים תפילין של ראש, ואחר כך תקרוב את השבע הקריקות. והיום לא עושים ככה. אלא תורכים את כל השבע הקריקות, ואחר כך תשים תפילין של ראש. לומר לך שאין בכל דבר הלכה כמעט דאמר אחד. יש שיקול דעת של גדולי ישראל, מתי אנחנו הולכים כמו השיטה הזאת, ומתי אנחנו הולכים כמו השיטה האחרת. זה אחד. שתיים, יש לנו כבר נושא את העבודה זרה. וזה בקטע הזה אני רוצה לסכם את השיעור. שם כתוב, הנשאל לחכם ותימא, לא ישאל לחכם ויתדה. קרה יש לך שאלה, הלכת אצל איזה רב, הרב אמר חסוך. עכשיו, אתה לא יכול ללכת כעת לרב אחר שיתיר לך. אז השאלה מי לא יכול? אתה אסור לך ללכת? או הרב אסור לו לשתוק לך? זה, יש מחלוקת בפירוש הזה. זה, בעצם דוגמה, פעם אחת, היה אחת שצא אליי, שאלתי איזו שאלה. וזה דין. זה דין לתורה שלך, אבל זה לא אסור. אמרתי, לא זה אסור. אמרתי, הרב, אתה יכול למצוא לי איזה רב שיתיר לי את זה? ולא למה? אומר לי, אתה הרב השמיני שאני שאלתי אותך, וכולם שמונה רבנים כבר אמרו לי אסור. אמרתי לו, תגיד לי, אתה מחפש את האם העמדוזל שיכנס למוכה לגרינם? מה אתה חושב שאני הכפרה שלך? קח תרנגולת, אתה עלי הכפרות. מה זה הדבר הזה? אסור לעשות כך, לשאול חכם אחד, ואחר כך לשאול חכם שני. עכשיו, הגמרא ממשיכה ואומרת, היו שניים, אחד מטמא ואחד מטהר, אחד אוסר ואחד מתיר. אם היה אחד מהם גדול מחברו, מה זה גדול? בחוכמה ובבניין. במניין גם בזה יש כמה דיונים בפוסקים. יש מי שרצו לומר בבניין שסמכו אותו הרבה רבנים, ויש אמרו לו, בבניין שיש לו הרבה תלמידים. יש לו הרבה ששומעים בקולו. זה נקרא גדול במניין. הלך אחריו. ואם לאו, הלך אחר המחמיר. זה תנא קמא. ראשון כוחה אומר, שתורה הלך אחר המחמיר. אם זה דאורייתא, תעשה חומרה. שסופרים, הלך אחר המחמיר. אמר יוסף, לפיתה, קרבי אפשר במקורם. ככה הרמב"ם גם פסק. הרמב"ם פסק, קודם כל שיש לך, אוקיי? אם זה דאורייתא, אנחנו נעשה חומרה. אם זה דרבנן, נעשה את זה כולם. שתוספות שם אמרו, האיסור זה על השואל. זה ששואל, אחרי ששאל רב, אסור ללכת לשאול רב אחר. נכנס להמשך, למה? ברגע שאתה שואל רב, אתה כותב גם על הרבן, אתה קיבלת אותו לרב עליך. אסור לך בעניין הזה, בשאלה הזאת. כעת זה כאילו משה רבנו. כעת אסור לך ללכת לשאול מישהו אחר אפילו יותר גדול. אחרי ששאלת. אבל אם כששאלת, אתה אמרת לו רק רוצה לדעת דרך לימוד. זאת אומרת, כאילו רק לשמוע את דברתו, אבל לא בשביל לקיים. אתה אומר לו את זה, שאני רוצה לדעת דרך לימוד, אז זה מוצר לך. זה באמת שאלה אחרת. אבל אם הוא התכוון לעשות מה שאומר, אבל מה, אם ישתלם לו לעשות מה שהוא יצא, וכן, אם לא, לא, תעשו מה עשו. אז הסוף שאתה אומרים שהאיסור הוא על השואל, שהוא אלא צריך להודיע לחכם שהוא הולך לשאול, אני שאלתי רב לא נראה, אמר לי כך, ואני רוצה לדעת מה הדין, אז מותר החכם השני להגיד. עכשיו השאלה מה מותר להגיד ומתי ומי. יש תשובת הרשב"ץ, בסימן סומך למה. הוא אמר, הביא את דברי הרעב"ד, שברגע שהחכם הראשון אסר לך את הדבר, נהיה חתיכה לאיסורה, כמו נבלה וצרפה נהיה. אתה לא יכול ללכת לחכם אחר שיתיר לך, אתה מבקש מחכם אחר כאילו שיתיר לך דבר שהוא נבלה. זה אסור לעשות את זה. עכשיו, היה נמשך חתיכה לאיסורה. אומנם ראשי לא אמר ככה, ראשי אמר, זה כבודו של החכם הראשון. הנהי לי, הביא טעם אחר. הביא טעם שלא ייראה שתי תורות. מה עם נפקה מינה? נפקה מינה אם היה הפוך, שהחכם הראשון התיר. ואתה שואל את החכם השני, החכם השני אסר. אז כבודו של ראשון יש. אבל חתיכה ביצורה אין, כי הראשון התיר. אז אני יכול, אחרי שהתיר, לעצור. בשתי תורות, יש פה שתי תורות. אחד אומר מותר, אחד אומר אסור. זה ודאי שתי תורות. אז יוצא שאיך שלא יהיה, יש פה, יש בעיה בלשאול שניים. למי שלא תלך. עכשיו, השיטה של חינה. השיטה של הרעב"ד, מה הרעב"ד אומר? הרעב"ד אומר שוויה אנשי חתיכת איסורם. זאת אומרת, הרעב"ד מדבר ששאלת רב ראשון והרב אמר אסור, אסור לך לשאול רב שלי שיתיר לך. ואפילו אם יתיר לך זה אסור. כיוון שזה שהוא אסר, גמרנו, זה חתיכת איסורם. עכשיו, אם הרעב"ד מסכימים, חלק גדול מהפוסקים, ראיתי גם הרשב"א, גם הרמב"ם, גם הר"ן, וגם התשפ"ט, ועוד, כולם אומרים שזה אסור. עכשיו, כל זה מתי? שזה דבר התלוי בסברה. אבל אם זה דבר משנה, זאת אומרת, שאלת רב ואמר לך אסור, והשולחן ערוך אומר שזה מותר. זה נקרא טועה לדבר משנה, מותר לך לשאול רב אחר שיתיר לך. זאת אומרת, כל מה שאמרנו שאסור לשאול שניים, דבר שלא כתוב שולחן ערוך, דבר שזה סברה, שהרב דימה את זה לדין א', והחכם השני ידמה את זה לדין ב'. אתה שאל את הרב הראשון, הוא אמר אסור, מה זה נהיה אסור? זה לא יכול לשאול רב אחר. אבל דבר שכתוב שולחן ערוך, או שזה הלכה פסוקה, לא שולחן ערוך, אבל זה הלכה ברורה שכל מי ששומע ויש לו שכל ישר, ואני יודע מאיזה טעם, או שלא הסברת נכון לחכם, או שהחכם באותה שעה לא היה מרוכז, ופסק שזה אסור. אתה יכול, זה דבר שזה נקרא טועה בדבר משנה, אתה יכול לשאול רב אחר, והרב השני ידיר לך אותו, מקרה כזה זה יהיה מותר. כל הפוסקים מסכימים עם זה. וזה אין שאלה. פוסק לעצמו, יש דיון, יש דיון בפוסקים אם מותר לחכם לסתוק לעצמו, הלכה היא שכן. כדאי שישאל במקרה. כדאי שישאל במקרה. או, לא רב, חבר שלו, אמרנו מקודם, תדע לך חבר, אחד הפירושים, הרמב"ם כותב, תיקח את החבר שלך, תעשה אותו רב שלך עכשיו. תן לו, בואי נה, אתה תהיה הרב שלי, תסביר לי את ההלכה הזאת, הוא יסביר לך, יגיד לך זה מותר, מותר, כמה? שיהיה מישהו שיגיד לך את זה. עכשיו, זה השיטה של הרב"ד. מבחינה, רש"י אמר טעם אחר. אמר שמה שאמר את חברו רשאי לטהר אינו מפני כבודו של ראשון, אז זה טעם אחר. נפקא מינה אמרנו שאם הראשון התיר והשני מבקש לאסור, או אם הראשון אומר לך לך תשאל עוד חכם, אז לפי ראשית זה בסדר, כל הסיבה שעשו זה כבודו של ראשון. אבל הרעבד זה לא מסתדר. למה? אם הראשון עשה לך, ואחרי שהוא עשה לך הוא אומר לך לך תשאל חכם, זה לא יכול להגיד דבר כזה, הוא כבר עשה. אז אחרי זה זה לא עובד. אני פעם היה לי שאלה בהלכה, מהפר בשביל שאלה חמורה מאוד, אך פה היה כאן במקום הרפי של הבניין הסמוך, היה הרב, כאן דימון, היה הרב, הרב השלום, הרב יוסף כהן, הוא לא נתן לשתות, הוא גם מסתפק לזה מאוד מאוד, הוא רצה להתיר, אבל הוא לא אמר מותר, לא אמר אסור, אמר אני אגיד לך את האמת, לך לרב אלישיב, תשאל אותו בדרך חיים, תשאל אותו מה הוא אומר. אז ואם אתה יכול, תחזור, תגיד לי מה הוא ענה. אז רב לרב אלישיב, אמר אסור. דן, חכה, אמר אסור. חזרתי, אמרתי לו את הדין, זה אסור. אמרתי, אני לא הבנתי אותך, אני הולך לך חכם אחד. אמר לו, כאן אני מבקש, אני לא פוסס לך, אני מבקש שתלך את הצד. חשבתי, טוב, כך. אז זה שאם החכם הראשון עובד, זה כבודו של ראשון, כמו ראשי. הוא לא אמר אסור, אז גם לפי הרעבד זה טוב. אבל כשאם אמר, הוא פסס, זה שאלה אחרת, באמת אסור. ודאי שזה לא תופס, הוא צריך לשאול רב שפוסק לפי ההלכות שלו, לפי השולחן ערוך. אם הוא פוסק לא כמו השולחן ערוך, זה לא תופס, כי קיבלנו, אנחנו לא מראים לשולחן ערוך.
זה לא
מקורא לשולחן ערוך,
רק
אני צריך לקורא לשולחן כן, אחרי זה יש הרמב״ם. הרמב״ם כותב ככה: שני החכמים או שני בתי דינים שנהרגו שלא בזמן הסנהדרין, או עד שלא היה דבר ברור להם, בין בזמן אחד בין בזה אחר זה, מפירוש בין בזמן אחד, בין שני הרבנים היו נוכחים אחד מול השני, בין אחד אחרי השני, אחד מתאר ואחד מתאמה, אחד עושה ואחד מתיר, אם אינך יודע איך הנדין נוטה, שתורה הדרך אחר המחמיר, של סופרים, הלך אחר המכיר. יש מי שרוצה לומר שאם אחד מהם גדול, או הסוגיה כמו אחד מהם, תלך אחריו. כך כותב גם חתם סופר. חתם סופר כותב, אם זה שני רבנים, אחד מהם יותר גדול מהשני, ישמע לגדול. לא משנה מי ראשון, מי שני. וכן אם השני יש לו קבלה מרבו, הוא אומר, כזו שאלה הייתה למורי הרב הגדול, שכולנו מכירים אותו שהוא היה באמת אדם גדול, זה לא חושש לכבודו של ראשון, אבל בגלל שתי תורות יש בעיה. אלא אם כן, תראה את פרט פרעים, הכותב החתב סופר, אם אחד מהם יותר גדול, מותר, ואין גם שתי תורות. למה? הוא אומר, כי הכל יודעים שהוא הגדול. אז הקטן לפניו כאילו אלינו. כל הייצור הוא שלא יגידו יש לנו שתי תורות כאילו. המתי יש שתי תורות שהן פחות או יותר שווים במדרגה שלהן. באותה רמה פחות או יותר, באותו גיל, אבל כשאחד אין יותר גדול מהשני, וכולם יודעים שהוא יותר גדול, הוא גדול בתורה, אין שום בעיה. כאן אין שתי תורות. כך פסק להלכה, חתם סופר אגב יש לו תשובה ארוכה מאוד, הוא מעריך שם חלק ז' סימן כבר. מאוד כדאי, הוא מפרט את כל הדין הזה, עם כל השיטות של הראשונים, אחד לאחד. אני רק פשוט כאן קיצרתי, ואת נזכיר עוד גמרא אחת, ואתה רוצה לך נדע.
רק, אם נדע מראש,
נדע מראה לדעתי, יגיד לו, מראה לדעתי, אין דבר כזה, אין דבר כזה שהוא יודע מראש. יכול לנחש 90%, 98%, אבל אין. אין את זה מראש. אבל הוא צריך לעשות לו רב אחד, שתמיד נשאל אותו, ונשמח עליו בעלפות האלה. עכשיו, יש שם אבל מראה מוסד נידה, הירתה, הביאה איזה דם משני רבם ברחנה, והוא עשה לילה. אחרי זה הרכה את סוגה מצחק בר יהודה, והתיר לה. שאתה גמרה, כי עשתה כך, וזה אסור. החם שתיבנה, אין חברו לשאלת אחר. תפתח מרא, האמת שהוא תימרה, גם רבי יצחק תימרה. אבל היא אמרה לו שבכל יום רבה היה מטהר לי דבר כזה, והיום, למה לא הלכת אליו היום? הוא פשוט לא מרגיש טוב, העיניים שלו לא רואות טוב, אז אני באתי אליך. אבל הוא שומע אף אחד, הוא הכיר. אז לא שהוא הכיר למשרדתו, הוא חשב גם לעשות. אבל בגלל שהיא אמרה שכזה, פה פסק לשולחן ערוך, באמת אישה לומר, כזה הכיר לי חכם פלוני. זה המקום. זה היה מהמשנה, מעשה לפרה שניתה לה האם שלה, זו הפרה שלא הייתה בלי להם, והכילה לה ביטחון הצדדים. בא מעשה לפני החכמים והתירוה. למה? שאמר תודוס הרופא, שכל פרה שיוצאת מאלכסנדריה של מצרים, הופכים את האם שלה בשביל שלא תראה. אז איך החכמים התירו, הלא רבי טרפון אסר? הרי רבי טרפון אסר. ואחר כך עפו את זה, ככה המשנה אומרת. זה מסכת בחורות דף כ"ח. ואחר כך הלכו אצל חכמים, חכמים התירו. חכמים יותר עתירים, אבל החכם שיצא, אין חברו רשאי להתיר. התירות הוא, ועוד, פרט לפי הרעבד, שחתיכה לי איסורה. מה התירות? חכמים סברו שטועה לדבר משנה ומותר. לכן אמר רבי עקיבא, הלכה חמורכת תרפון. מה זה? אתה צריך לשלם כעת הכסף. הרי חכם שדן, דינה בטלים וישלם לי ביתו. אתה הולכת נזק לבן אדם, שרקו את הפרה הזאת, אפילו אותה לכתרים, אתה צריך לשלם. עכשיו, בדעת ראשי, שזה כבודו של ראשון, זה דווקא בדבר שהוא בסברה. אבל כאן, או ברבים, אבל כאן שהוא היה יחיד, ויחיד רבים, הלכה כרבים, אז בסדר. מה זאת אומרת? שתי תורות, הכל יודעים, צהל אחר כגדולה, אחר כרבים, אז אין בעיה. עכשיו, הרן כתב שהוא פסק בשיקול הדעת. דווקא פסק בשיקול הדעת, אחד אחד איסורה. אבל בטעם כבר משנה שם. וכאן, זה רבי טרפון, זה היה טעם לדבר משנה. עכשיו, שיטת הריבש, שגם אם השני גדול מהראשון, אסור לשני להתיר. למה? הריבש מחדש חידוש אחר. הוא אומר, כשאתה שאלת את החכם הראשון, קיבלת אותו לרב עליך. אפילו שהוא אדם קטן, קיבלת אותו לרב עליך. אתה לא יכול כעת לשאול רב שני, אחרי שקיבלת את הראשון. והוא לא מחלק בין גדול לקטן. הוא אומר, הגמרא במסכת עבודה זרה גם כן אמרה, חכם שתלמד, הגמרא רוצה להתיר. והגמרא יכולה לחלק אם השני יותר גדול או לא, למה הגמרא לחלקה? משמע שבכל מקרה אסור. ככה סובר הריבש. הוא לא מסכים עם הרן. הרן אומר ששאר למחקנה, המאירי, רבי מוחמד ומארי קולון, אומרים שגדול יכול להתיר בדבר התלוי בסברה. אבל חולקים עליו הרעבד, הרמב"ן, הרשב"א והרמב"ן ועוד, שאי אפשר להתיר בסברה אפילו גדול ממנו. אלא אם כן, זה כתוב בפוסקים בפירוש. זאת אומרת, בסברה לא נעמה, שאתה שאלת את החכם הראשון, קיבלת אותו כרב עליך, ואתה לא יכול כעת, גם אם כמה שני מתיר, ואפילו השני יותר גדול, לא יעמדו לך. אלא אם כן, כתוב עליך. הוא מראה לך כתוב, הוא מראה לך שהראשון טעה בשיקול במיוטה נקודיה במשנה, כתוב בדבר משנה, או נעלם ממנו, כמו שהרבה אומרים. אתה רואה שחוקים על איזה גדול, ואומרים נעלם ממנו אותו פוסק, או כך וכך, או סוגיה כזאת, עניין כזה. כמה שהעלה ממנו זה נקרא, תואב בדבר משנה, תואב בדבר משנה חוזר. בתור לימוד, אבל אתה אומר לחכם שאני רוצה בתור לימוד, לא בתור מעשה. כן, אתה אומר לו בשירוש מותר. כמו שכעת, אתה שואל, אתה לא שואל בתור מעשה, מותר. עכשיו, רבנו אלחנן, וגם הרוב, כתבו עוד חידוש, שכל זה מדובר שלא היו ביחד. עכשיו יש עוד שאלה, האם זה מדובר בפורום שכולנו נמצאים, או בזה אחר זה? הם אומרים, כל זה שהיה, מתי עשו, ששאלת הראשון, רק אחריו שאלת השני. כששאלת הראשון, ההוראה של הראשון חלה. ואז הוא שואל את השני, זה בעיה. אבל אם הם היו ביחד, אז כל אחד ידבר אחרי השני, אפשר אחד לדבר בתוך דברי חברו. אז אני כן, זה גם טוב. אין זה שום בעיה. לא תגיד שהוא עשה, לא יכול לדבר עוד. שואלת נשאלה שאלה בבית המדרש, איך אחד אחד אמר ככה, פעם אחד אמר ככה, פעם אחד אמר ככה, אז כולי. אחר כך, אנחנו נפסוק את ההלכה, כמו שיחיד לרבים הלכה כרבים, או לפי הגדול, או לפי מה שהסוגיה יותר מתאימה. עכשיו יש שאלה אחרת, מה קורה מקרה הפוך? רק היה דיברנו שהראשון עשה, מה קורה שהראשון היתיר? הראשון היתיר. ואחר כך הוא הרב סיפר לי איזה חכם, שמע, היה לי סיפור כזה וכזה, והרב התיר לי. אמרו, לא, מה פתאום זה עשור? מה עושים עכשיו? האם מותר לאסור דבר המותר, שכבר מותר או לא? כאן יש דבר פלא, הראש, שם במסכת עבודה זרה, פרק א' כותב, חלה ההיתר, וכמו תורה מהר סיני, אסור לך לבוא ולבטל את ההיתר הזה, מכאן אתה חולק על התורה. למה? ברגע שהוא שאל את חכם ראובן, אז הוא קיבל על עצמו, מה שיגיד הרב הזה, הרב הזה אמר שזה מותר, זה נהיה מותר. עכשיו שאתה אוסר, אתה אוסר דבר המותר, כי אתה עוקר דבר מהתורה. זה גם האור זרוע כותב. אבל תדעו שחולקים על זה. תוספות, והסמר, והדעות מימוניות, כולם אומרים שמותר לאסור דבר, שראיתי לדבר משהו כזה, לפני בלילה מצאתי אותו, מה זה עתיק לכם, כותב ככה. ראיתי אחד מן הראשונים, הוא לא אומר זה הראש, הוא אומר, ראיתי אחד מן הראשונים שכתב, שאם החכם התיר איזה דבר, אין חברו יכול לעשות. והוא צועק, איך יעלה על הדעת שזה יתיר האיסור או האהבה, ודעה משיקול הדעת, ונסמוך עליו להקד. וכי, מפני שיקול דעתו הטועה, נסיר את האיסור, אומר, אז מה, ואם החכם הראשון טעה? הוא אמר לי, טעות מותר. אז מה, תגיד לי כעת שאסור? אסור לי לדבר? מה זה? אתה שותם גם מפיות? ועוד, יש למה, יש לה לאתר. מה זה אומר הרבן? אם הראשון אתר, אז אנחנו לא נתיר, נחמיר. אבל אם הראשון התיר, אין להק... אבל להקל, אני צורך כלל. נכון. הוא אומר, לא גאולי העולם אמרו, זה שאמר, יהיה משום לשלח עתיכה ואיסורה. אז הרמב"ן, הרשב"א והר"ן, קודם הזכרנו, שאומרים עתיכה ואיסורה. עכשיו כאן אין עתיכה ואיסורה. הראשון אמר מותר, אז השני, הוא מבין שזה אסור, הוא סובר שזה אסור. ככה יוצא, גם הערב לך שלמה, הסכים איתו, יוצא שהערכה כאן כמו הרשב"א ולא כמו הראש. שאם החכם הראשון התיר, והחכם השני רואה שיש פה טעות, ילכו לחכם השני לאסור. במקרה הפוך, זה באמת בעיה. מקרה קודם שהחכם הראשון אסר, החכם השני לא יכול להתיר. אלא אם כן הוא גדול ממנו בחכמה ובמניין, וזה טועל כבר משנה, או במצד יותר בסברה, והסוגיה נוטה להתיר, אז הוא לא יכול להתיר, זה דבר שהחכם הראשון אסר. יכול להיות שיש מי שרוצה להגיד שיש בעיה לזה ששאל, כי זה ששאל, כמו שאמרנו מקודם, הוא קיבל עצמו אותו כרב. אבל לא אותו כרב, לא לכל דבר, בגלל שהוא לא טועה. אם יבוא החכם השני ויוכיח לו שהחכם הראשון טעה, הנה תדמי. זה באמת ככה.
הוא
עושה
בעיה
אחת. למה?
כי הוא אומר הראשון, הוא אומר,
זה אחר
שני קורא, אז הוא כל
הזמן
רוצה לימוד.
מה הבעיה? אתה לא הקשבת, אתה היית עסוק עם הרמקול. לא, לא. ההלכה היא שהוא גם אמרו לי בעיה.
הוא אומר, אני שואל שם נימון.
הראשון
אומר ככה,
השני
תורה ככה,
אז אני צריך פה לבעיה, אני לא מוכן לבעיה. אבל זה תורה, יש תורה אחת. מחלוקת היא באה מבחוץ. בתורה יש רק אחד, אין בתורה מחלוקת. אנחנו רוצים לברך עם האמת, ואז נפסוק עליך אחת.
הרב,
אם
הוא לא יכול לך להתאבד,
זה כמו מכוח
הראשון,
מכוח
סברה,
איתי,
והשני לא יכול.
מה לא יכול השני? מכוח סברה או מכוח ראייה?
מכוח סברה.
תדע לך שרוב הפוסקים כותבים שהיום בימינו אין דבר שתלוי בסברה, כי רוב ככל, כמעט כל הפסיקות הן בנויות על ראיות. אז זה נקרא, זה נקרא דבר משנה. אלא מה? נכון שלפעמים יש דבר שזה דומה לזה, וזה יכול להיות דומה יותר לשני. זה כן, אז פה אתה יכול להגיד שיקול דעת. אבל רוב הדברים אין דברים כתובים. רוב הדברים הם כתובים, למה? כי איך שלא יהיה, הדומה של הדומה של הדומה בסוף כתוב. בסוף זה כתוב. וזה יכול להיות דומה יותר לזה מאשר לזה. הראש יש לו מהלך אחר, הראש סובר שכשקיבלת עליך את מה שהוא יגיד, אז בכל הדברים, גם בהתר, גמרנו. עכשיו יש, כדי להשלים את זה, יש ירושלמי מפורסם במסכת תרומות. תראה מה אומר על ירושלמי פרק ה. רבי יוחנן בשם רבי יוחנן, כשם שמצווה לומר על דבר שהוא נעשה, כך מצווה לומר על דבר שלא נעשה. אמר רבי נעזר, כשם שאסור לטהר את הטמא, כך אסור לטהמא את הטהור, שומע? כמו שדבר אסור, אסור להתיר אותו, כך דבר מותר, אסור לך לאסור אותו. כמו שעבון. עכשיו, הפני משה כותב, למה זה קורה? שזה שבאים לשאלות את השאלה, הוא מתעצל, ואומר, לא אצליח את עצמי לעמוד על הדבר, הואיל ואני מסופק, אני אעצור. אני מסופק שאסור לעשות את זה. וכתב השאר שהאיסור משום לא תתגודדו, לא תעשו עבודות עבודות. בהלכה כתוב שזה מותר. ואתה כעת אוסר, אתה סתם עושה מחלקות. זה אסור. עכשיו, ערוך לשולחן כסלם. מה עושה משפעמי באמת הרב, באים אליו שאלה והוא מסופק. ולהתיר את זה הוא לא יכול, כי זה דאור הייתה, הוא ספק דאור הייתה מהומרה. מה אני עושה? יגיד, אסור? אבל אסור לשקר. כמו אומר, אסור משקר. אז מה יגיד? הדין הזה ספק אצלי, ומתוך הספק כדאי להחמיר. ככה יצא את החומרה. או יפרש. הוא אומר, כשרוצה להחמיר מספק, יפרש ויאמר שאני מתיר משום הפסד מרובה, או משום שעת הדחק. הוא מעמיד את השואל על עיקר הדין, כי ההלכה היא גם לבאר את ההלכה לשני. להסביר לו אותה, לדבר את האמת. ויש אומרים, ואין לאסור בכל מקרים, יש באיסור צד כולה כמו תבינה. הוא יגיד, הוא יחמיר על האישה לטבול. אז הוא חושב שהוא מחמיר, מצד שני הוא מקל, מה הוא מקל? קוראים לו לברך ברכה, לא סלה. איפה איזה חומרה, לכולה, לעשה איזה חומרה. לכן צריך להיזהר בזה, צריך לעיין טוב בדין, או ישלח אותו לרב אחר. לפעמים יש, לפעמים שהוא אומר לרב, אומר לו, לך לרב שלוני, ואם הוא יסכים להתיר, אני מסכים איתו, אני מצטרש איתו. זה אפשר. או לא להשיב. ככה, בזה יצא את זה. עכשיו, אותו דבר, הלכה שהתפשטה בקרב ישראל, נהגו בו רבים מושלמים. זה ידוע, היה מעשה עם הרב צבי פתח פרנק, הרב של ירושלים. היה פה, רק כאן לא רחוק, בחום מלאכי. פעם אחת בא אליו יהודי אחד, יהודי הזה הגיע, עם ביצים, פעם היה מצוי ביצה שהיית מוצא גם, זו היה פה תנובה, איפה הגלמות דורה של סטמר ברחוב יחזקאל, שם היה נשת תנובה של הביצים, אם היינו מוצאים ביצה עידן, אז היינו הולכים עם הביצה לתנובה, אמר לו תראה אם עושה ביצה דם, הוא אומר תרוק את זה באשפה, קח ביצה במקום זה. זה היו מחליפים, אז היה עוני, מי היה ביצה, היו עובדים ביצה אחת, ארבע אנשים. הייקה, היה הרב פרנק יושב פה בבית שלו, והנה הגיע יהודי אחד, לא מהשכונה, רחוק, לא מכיר אותו, הביא לו ביצה, שאל אותו אם זה דם, היה שם צבע חום, זה היה ספק דם, ספק לא דם. תסתכל, תסתכל על הפרנק, אחד שאל אותו, תגיד לי, איפה אתה גר? אמר לי גם בגבעת שאול. אמר, ואתה ברגל מגבעת שאול? אמר כן, אמר זה מותר לך. אז היו שם רבנים יושבים, הוא אמר, מה, גבעת שאול זה מותר, שכונת גאולה זה אסור? מה אמרת, מה שמעו? זה מראה חום, זה מחלוקת הפוסקים, אם חום זה דם או לא דם. אז הלכה, בהפסד מרובה או בשעת הדחק זה מותר. אני רק שתי לדעת אם זה הפסד מרובה או לא הפסד מרובה. איך אתם הפסד מרובה? סופן צדק כותב שלאדם עני זה יוצא מרובה, לעשיר זה לא יוצא מרובה. לבית דרכם העולה בצד גבושים. אם הוא בא מגבעת שאול ברגל עשה כאן, זה עני ויוצא מרובה ולכן צדקתי לו. אז זו חוכמה שפוסק לדעת איך... אני פעם שאני צריכה מציון איזו שאלה, אבל אני חייב לעצור, כאילו למה? אמר לי, אתם נוהגים כמו הארי וזה אתם מחמירים, אחד זה זה. ואז תלוי מי ומה, מה הנסיבות. צריך לדעת כל דבר איך...
זה
עכשיו, הרב
הכיר
אותו? לא, דבר לך, ישאל אותו. אם בצד של השאלה, לא, תראה, דבר אסור אף אחד לא יתיר. דבר מותר אף אחד לא יעשור. ודבר שהוא ספק, הוא דבר שהוא מחלוקי, ויש בזה שתי שיטות ושתי דעות. פה, אזור הדמדומים נמצא הספק, אז הרב, המורה צדק, צריך לזוג. זה שעומד נגדו, למה הוא שאל, ומה הצדדים, ולפי זה יפסוק לו. או מה זה יכול לגרום, או מה זה יביא בעקבותיו, כל מיני דברים, זה דרך המשפט. השיקול דעת.
אתה שאל לשאול רק... רק
מפוסק
או אם אדם
קיבל
עצמו
חבר, שהוא תמיד חכם,
אבל לא
פוסק. לא, מה זה לא פוסק? בשאלה אם הוא קיבל רשות לפסוק או לא.
אם
תמיד חכם,
והאדם קיבל עצמו
אותו... אין דבר כזה קיבל עצמו. כמו שאחד לקחו, כמו שלקחו אחד לעשו אותו אדמו. אז זה לקח עבד, ואתה תהיה אדמו שלי?
לא, הוא
לא
תמיד חכם.
לא, אין דבר כזה. השאלה אם הוא בקי... לא, אם הוא בקי בהלכה או לא בקי בהלכה.
אני לא יודע אם הוא
בקי בהלכה. אז יש לך בעיה. רופא, אתה לא תלך אם הוא לא בקי ברפואה, ואפילו שאתה לא בקי ברפואה, אתה תשאל אם הוא בקי ברפואה, ואתה יכול לדעת אם הוא בקי ברפואה. אז גם אתה חכם זה כך. לא יכול להיות פוסק. אלא אם כן, זה יכול להיות שבדברים יש ימים כן, או שאתה נכון של אור החיים או זה כן. ושוב פעם, אני אכנס לשאלה אם זה ספרדי, אשכנזי, הוא חוזר לך כמו אשכנזי, או זה כמו ספרדי, או
אני חייב לומר...
מה?
הוא שימני, אני ספרדי,
אני אמד את זה. לא, זה קצת בעיה. טוב, אז עכשיו, נסכם עוד דבר אחד. יש מערם אל אשכר כותב בשם רב שירה גאור, החולק על הגאונים כחולק על נושא מהמתורתו, יש לך כמה פוסק להיות מתון בדין, חוקר ודורש העניין לעומק, שלא יבוא לזה מפשוט. מה מה שהוא אומר? שיותר קשה לאסור את המותר מאשר להתיר את האסור. שהמתיר את האסור הוא עובר רק בינו לבין שמיים. אז הוא כלפי שמיים לא היה בסדר. אבל האוסר את המותר זה כלפי האדם. הוא גורם לו נזק. זה רק המשל תרנגולת. שיש בה ספק. אז היא יכול להיות שהיא מותרת והוא אסר אותה. יכול להיות שהיא אסורה והוא יתיר אותה. אם היא אסורה והיא יתיר אותה, אז תגיד לו חתק ותאר את הקדוש ברוך הוא. אז הוא יבקש מחילה ביום כיפור, מתוודה, והקדוש ברוך הוא יתפק. אבל כשהוא אסר אותה והיא מותרת, זה גרם נזק להמונים לשני. למה עשית דבר כזה? כמו שלפעמים יש כאלה מדברים נגד הדרך. לא שמים לב איזה ארון הם עושים. הוא כאילו לשם שמיים רוצה להזיל אנשים מאיזה אפשר מסוים, אבל בינתיים הוא גורם נזק, וזה היה סתם שקר ודמיון, והיה פה הגזמה, אז הוא גם נזק להיחשב, וגם נזק לסוחרים, וגם נזק לאנשים, ואנשים שזה צריכים ללכת להתרוצץ לקנות דברים אחרים, לפעמים הוא גרם בזה מחלוקת שלום בית, הוא פעם בגלל זה, מתחיל דברים בתוך הבית, אז זה אומר, אמרתי לך, הוא אומר, אמרתי לך, צריך כל זה, צריך סיכות דעת, לחשוב איפה נמצא החסידות, איפה נמצא הלכה. וזה שכותב, אומר שירות הרמב״ם, תראה את הרמב״ם מה הוא אומר. אסור למורה הוראה לאבד ממון ישראל ולאסור המותר. אסור למורה הוראה לאבד ממון ישראל. הוא אומר, ואם אסר אותו, איפה נמצאנו לבקש ממנו מחינה? ולכן טוב לעיין בספר קודם של יסוד הדין, כן כתב הרב חידה בשאלות ופשוחות של ספר רומת, שרבנו גדליה חיון, ראש מקובלת אין, ונערותו הלך לקושטה, אצל רבי יהודה רוזני, לשאול דין באיסור והיתר. פתח הרב השולחן ערוך ואמר לו, ראה בני, השולחן ערוך אומר כך, וקרא לפניו הדין בשולחן ערוך. גם שנודע בקיאותו וזכירתו, מי זה המשנה למלך? בקיא בכל התורה תורה פה. לא צריך לשתוק, קרא לנו אותו בספר. לא מורה עד שפתח הספר. כותב רב חיד"א, בענן יטמא ליטמא. אשר באמת יצרון הידיעה לא בשכחה גוברת, איך לא נחוש שלא נתקדם לאורות תכף כדי לראות ספר? וכן כתב רבינו יוסף חיים בראשו על מסכת אבות, הגו מתונים בדין, שנלכר הנהגה טובה לחכם שלא יסתוק עד שיסתכל בספר. וכתב הרב שבות יעקב, שקיבל ראוי בכל מורה שלא יורד בלי עיון תחילה בספר. והמורה דעמתה קרוב להיכנס בסוג מורה הרכה לפני רבו. רבו זה הספר. אז הוא מורה הרכה לפני רבו. כך כותב גם הרם בערכת רוחל, אם נהגו אבותיהם לעבוד אבותיהם, שאין לבניהם עמדות ימין ושמאל מהרמב״ם, ואפילו ריבוי באותה עת קהילות שנוהגים כהראש, אינם יכולים לחוף למיעוט הקהילות שנוהגים כהרמב״ם, ולכה משום לא תתגודדו. ועולה בכל קהל מורה כמנהגו הראשון, אבל אם שתי בתי דינים בעיר אחת, וקיים עליהם כרבה, ואיך הדריקה שני בתי דינים בעיר אחת, לא אלינו נהגים לאסור, ולא נהגים להתיר, אין חשש שלא תתגודדו. ואין בני קהילה אחת יכולים לחוף בני קהילה אחרת. אך מובא כאן בהמשך, היה מעשה ידוע, בזמן הרב בציון מאיר חי עוזר, היה ראשון בציון בו, בזמן הקמת המדינה, אז הוא רצה לעשות אחדות האומה, מה הוא עשה? הוא רצה לעשות, לבטל, הרי שחיטה ספרדית היא נפרדת עם השחיטה האשכנזית. שותה פה בירושלים ועוד כמה מקומות. אז הוא רצה לעשות כאילו שכולם יהיה באחדות ויש שחיטה אחת. אז אסף את כל הרבנים כבר לעשות איזה איחוד בשחיטה. אז התנגדו לו. לפני זה היה בעיה עם הכתיבה והדיבור העברית, לא נדעו איזה עברית ידברו פה בארץ. אז חלק רצו להגיד שהכתיבה תהיה אשכנזית וגם הדיבור יהיה אשכנזית. דרך שאתה צריך לעלות לעגל, תסיימי האויבך, אני רואה לא לכת לרחוב יופו. אז זה לא מה. וכן על זה הדרך, ככה פסקו, אמר הרב יעקב מאיר, היה פה הרב הראשון לציון, לפני הרב עוזר, אני לא מסכים. אחרי זה ישבו ועד הלשון, עשו הסכם, ואמרו שיהיה כתיבה, יהיה אשכנזית, אבל אז היה כתיבה ספרדית, זאת חתיכת קודמות, והדיבור יהיה ספרדית. אז אמר, בטח אתה תתנגד, הרב קוק אמר, אמר, לא, אני לא מתנגד, כתוב בתורה. הכל קור יעקב. וכו'. כלומר, הכל קול יעקב, הדיבור, דיבור של ספרדים יהיה. סברת הרב עוזיאל רצה לבטל את השחיטה, לעשות שחיטה אחת. שחיטה אחת הוקחת ילכים. כאן הרב הגאון מצביף את הפרנק, אני היה לפני הרבה אצלו לשאול אותו שאלות בהלכה. הרבה מאוד בן בית שלו. אז קם על רגלה וצחק ואמר, אני לא מסכים. ואפילו כל הרבנים פה יסכימו לבטל את שחיטה הספרדית, אני אעמוד על זה. הוא לא יודע מה, אמר שצריכים אנחנו להמשיך במנהגי אבותינו, כי אם תתחיל לזלזל ולמחוק ולבטל מנהגים, אנחנו נגיע לכל מיני דברים שהם לא טובים. לכן ראוי להמשיך במנהגי אבותינו. זה לסיכום, אם אנחנו רוצים להביא, ללמוד את ההלכה, הדבר מאוד מאוד חשוב, לדעת ההלכה. מקום שיש מחלוקת. תמיד אדם יחפש לעולם הכי טוב, כמו שאמרה הגמרא, צדק צדק תרדוף, הליך אחד בדין נאה, אחר רבי שמעון אומר יוחאי ללוד, אחר רבי עקירה לבנברה, שרף הוא בבנברה, אחר רבי רג'ל בן חרש לרומי. אז תמיד יחפש את הרב הכי טוב, הכי מובהק, שיפסוק לו את ההלכה, מחלוקת בין הפשט הקבלה, מי שרוצה לנהוג כמו הקבלה רשאי, אבל לעצבו בתוך הבית. או בצנעה בבית הכנסת. והנה תפילה, כולנו נוהגים כמו הקבלה. בו אין חשש, לא שלא תתגודדו ולא של כלום, כי זה דבר מפורסם, כבר ידוע שבענייני מנהגי תפילה כתב הבח, שאין איסור לא תתגודדו. עכשיו התפילה, זה מתפלל ככה, מתפלל ככה, זה אומר יש למה ארוך ויש למה קצר, זה אומר כזה, זה אומר כזה, אין איזו שאלה של לא תתגודדו. אבל במחלוקות אדם משתדל להיזהר כמה שפחות זהר מחלוקות. עכשיו, חכם שעשה לא תשאר חכם אחר. החכם שהתיר, אתה רשאי לשאול חכם אחר. אבל החכם שאסר, יאמר, כדאי לחוש לדעת על העבר, כמעט שרוב הפוסקים הסכימו איתו, ששוויון למשך עמיכה ביסורה, ולא להתיר את ה... וגם האדם השתדל לא לאסור דבר המותר, ככה ירושלמי אמר. אם עצר את הדבר המותר, סופך להתיר את האסור. אין על כל דבר מהנפל. ולא לשכוח מה שכתב הרב משה פיינשטיין, וכל הפוסקים וגם הזוהר עצמו, שהקב"ה שמח מאוד לבירור ההלכה לאמיתה של תורה. וזה הדבר שמקרב את הגאולה.
Amen.